היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק הארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. היי עדי.
היי נועה.
מה שלומך?
בסדר, מתרגשת להיות פה איתך.
אני ממש מתרגשת שאת פה, אני מרגישה... זה קטע. כאילו בעצם, אז לכל מי שמקשיבה, אז בעצם עדי הייתה מורה שלי בלימודים לביוסינתזה. שזו גישה בפסיכותרפיה גופנית. וזה מאוד מאוד מרגש אותי שהסכמת לבוא, ושאת תתארחי בפודקאסט שלי, כי את מורה מאוד משמעותית, גם אם עברנו קורסים ספציפיים בודדים, אבל את, מה שהבאת, הלך רוח שלך היה מאוד משמעותי בלימודים עבורי.
נו, תודה רבה, זה ממש מרגש אותי לשמוע את זה.
כן.
וגם להיות פה איתך, וזאת פעם ראשונה שאני מתארחת בפודקאסט.
וזה כיף שאת פה. אז בעצם היום גם פתאום רגע בא לי גם להגיד כזה להוריד מעצמי את הסטרס שזו פעם ראשונה שאני בלי קובי שסוג של הפיק את הפודקאסט עד הלום.
כן.
ואני פה כל שנייה עוצרת לכוון את המיקרופונים וזה 20 דקות רק לכוון את הסטנד, אבל לצאת מאזורי נוחות ו...
כן, אז בשביל שתינו זאת חוויה ראשונית כן, בכל מיני מובנים.
ממש, אז נשים את זה כאן שזה בסדר נראה, לשתינו, כאילו, לגמרי. או שלא, שזה בסדר שזה קצת מלחיץ, כאילו מרגש או
כן,
כזה.
כן, מרגש מאוד.
כן, אז בעצם קודם כל אני אשמח שתציגי את עצמך.
אוקיי.
כן.
אז מה אני אומר? אז אני עדי...
עדי ויניציה.
ויניצה, כן.
ויניצה?
ויניצה, עיר באוקראינה.
אוקיי.
אני בת 53. אני גרה בתל אביב. ויש לי בת בתיכון, במגמת קולנוע. אני מטפלת בפסיכותרפיה גופנית, בגישת ביוסינתזה, ומלמדת בתוכנית ההכשרה. ואני גם מנחת קבוצות, כבר הרבה מאוד שנים. בעברי הייתי מרצה בסמינר הקיבוצים, לימדתי בין היתר גם על מגדר, אני יודעת שזה נושא שקרוב ללבך. ובעברי הקצת יותר רחוק הייתי מנחת קבוצות הרבה מאוד שנים בארגונים חברתיים וחינוכיים, כל מיני שדולת אנשים, מרכז רבין, האגודה לזכויות האזרח, ארגונים חינוכיים חברתיים שמבקשים לעשות טוב בעולם.
מהמם.
כן, אז זה ככה בגדול, פחות או יותר מבחינה מקצועית.
כן.
זה ככה בגדול מבחינה מקצועית. וחוץ מזה, אני מתנדבת הרבה שנים. גם, או בארגונים שקשורים לבעלי חיים, צער בעלי חיים.
כן.
או בארגונים שמבקשים לעשות טוב גם לבני אדם, כמו לתת. זה ככה, נראה לי, במה שעולה לי כרגע.
המון דברים, המון כן? דברים, המון, המון עשייה טובה, ובאמת גם המון אקטיביזם.
נכון.
ואני חושבת שזה אחד הדברים המשמעותיים באמת שקיבלתי ממך, זה את הרשות באיזשהו מקום, את הרשות מההכשרה המקצועית, ככה אני מרגישה.
כן.
להיות גם מטפלת רגשית וגם אקטיביסטית, ושזה בא ביחד, ואולי גם... זה איכשהו יבוא היום למה היא פסיכותרפיה גופנית ורייך ו...
נכון.
ורגע לומר שזה לא, זה לא נפרד, כי בעצם אם אני פועלת להרבות טוב בעולם בתוך המרחב הטיפולי, אז אני פועלת להרבות טוב בעולם.
לגמרי.
גם מחוץ המרחב הטיפולי. וכל
ממש.
ויש היום, אני מרגישה שאני מאוד בחיפוש אחר הדבר הזה, כי כאילו גם יש את המרחק הטיפולי בתוך חדר הטיפולים, של רגע ידעו מה הדעות שלי,
ידעו שאני אפילו אקטיביסטית בנושא, זה יכול להפעיל, ואם אני נגד המחאה, ואם אני פמיניסטית, ואם אני, זאת אומרת, מדברת ברבות נקבה, או מקדמת דימוי גוף חיובי לכל כל מיני דברים, אז מה זה יעשה בתוך המרחב הטיפולי? וכשראיתי אותך, מביאה את זה, ואת ככה ממש הבאת את זה גם בתוך הקורסים, זה ממש, היה לי מין כזה, אוקיי, זה בסדר. זאת אומרת, אפשר גם ככה, להביא אותי ואת הדעות שלי.
אני אישית חושבת שלא לעשות את זה, זה לשתף פעולה עם פרגמנטציה. ולהביא עוד חלקים של
רגע, אולי תאמרי מה פירוש המילה.
סורי, נכון, מלשון פרגמנט, כן? זאת אומרת, לא לעשות פיצול, לא לתמוך בפיצולים, אלא אנחנו בגישה שבעצם המהות שלה היא אינטגרציה, חיבור בין חלקים.
ואז אולי אפשר בעצם מפה לשאול, רגע, אז אוקיי, מה זה פסיכותרפיה גופנית? וחיבור בין חלקים נשמע לי ממש,
כן.
ממש מזקק כזה, אז
נכון. אז בעצם, אז אני אגיד כמה מילים על הפסיכותרפיה הגופנית.
כן,
וספציפית
בטח.
על הביוסינתזה. כן. אז בעצם אפשר לומר שהפסיכולוגיה הקלאסית התחילה כפסיכותרפיה גופנית בעצם, נכון? כי בעצם מה פרויד זיהה? הוא זיהה, ובעצם מישהו למד ממנו, כן? שרקו. תכף נזכיר גם אותו, אבל בעצם מה שהוא ראה זה שהתכנים הרגשיים עברו קונברסיה המרה לסימפטומים גופניים. Mm-hmm. כלומר, יש פה סימפטומים גופניים שהמקור שלהם הוא לא אורגני, שאין להם הסבר כתופעה פיזיולוגית שיש איזה חסר או משהו בגוף שהוא חלילה פגום או לא מתפקד. לא. ההבנה שלו הייתה בעצם שיש כאן תכנים רגשיים שמומרים לתוך סימפטומים גופניים. ככה שאפשר להגיד שהפסיכולוגיה התחילה כפסיכותרפיה גופנית, ואני אגיד שמעבר לזה, דיוויד בועדלה, שהוא אבי הגישה שאת ואני נמנות עליה, אבי הסינתזה, טוען שבעצם כשאנחנו מסתכלים על התקופה, סורי, של פרויד, והמקביל שלו בפריז, שהיה ז'נה, אז הוא טוען שז'נה בעצם היה הסבא של הפסיכותרפיה הגופנית, אם רייך, שהוא היה תלמיד של פרויד, היה האבא של הפסיכותרפיה הגופנית, אז הסבא הוא פייר ז'נה, ואני אחזור עוד רגע בהיסטוריה למורה של שניהם, של פרויד ושל ז'נה, שקראו לו שרקו. שרקו בעצם היה ראש המחלקה הנוירולוגית, בית החולים הפריזאי, סלפטריאר, שבעצם היה הראשון לזהות שיש כל מיני סימפטומים גופניים כמו שיתוק, פרקוסים וכולי, ששוב לא נמצא להם שום מקור גופני נוירולוגי ברור, לבד מתכנים רגשיים אפשריים. הוא היה בעצם עושה הדגמות חיות, פעם זה היה מקובל, היום זה נראה לנו מאוד מוזר ולא אתי,
כן.
אבל אז זה היה מקובל יותר, הדגמות חיות כמובן בפני קולגות, ובין היתר...
שהדגמות חיות זה אומר?
הדגמות חיות זה אומר שהוא היה מדגים בעיקר על נשים, כל מיני תופעות, כמו למשל פרקוסים, התעלפויות למיניהם, שיתוק חלקי וכולי, שבעצם המקור שלו הוא מקור, זה משהו זיהה, הוא מקור נפשי. ודווקא למרות ששוב, אפשר לומר מילה על ההדגמות האלה ועל עד כמה זה אתי זה, ובכל זאת, מאחר והוא היה מנהל מחלקה נוירולוגית בבית חולים ידוע, ואיש מוכר, מפורסם ומוערך, בעצם לראשונה נשים שעד אז הוטבו כמחשפות או משוגעות או היסטריות והיו בשולי החברה, בעצם קיבלו פתאום הכרה פורמלית מהדלת הקדמית, וזה עבר ממחוזות של ספיריטואליה, כן? כאילו דיבוק החס בהם וכולי, למקום שבעצם יש פה איזשהו משהו שאנחנו מתקשים לתת לו הסבר קונבנציונלי, והוא הראשון, טוענת ג'ודית לואיס הרמן, שכתבה את טראומה והחלמה. כן, והתנך שלה בטוח מצוי גם אצלך על מדף הספרים. היא בעצם טוענת שהוא היה הראשון שהקנה תוקף והסבר מדעי לתופעה, ובכך פתח את הדלת. ומשם הדרך הייתה סלולה לתלמידיו. בין היתר עלו אליו לצפות, גם פרויד שהגיע מווינה, וגם ז'נה מפריז שהיה גם העוזר של שרקו. אז אפשר להגיד שהפסיכולוגיה התחילה כפסיכותרפיה גופנית, כי היא הכירה בזה שהגוף מבטא תכנים רגשיים באמצעות סימפטומים גופניים.
שזה מרתק, כי זה מעניין קצת, מרגיש כמו איזה... זה התחיל משם, אבל אז אולי הייתה איזושהי התרחקות.
בדיוק.
ועכשיו, שזה מוזר לומר עכשיו, אבל כן, יש עכשיו איזושהי מגמת חזרה מאוד מבוססת מדע כזה.
נכון.
אם נרשם בגוף של בסל ונדר קולק, אני מקווה שאני הוגעת השם שלו נכון.
כן.
ובעצם כל ההבנה הזו שהכל מאוד פסיכוסומטי ומערכת העצבים, אז הייתה כאילו כמו התרחקות.
נכון.
ואז יש התקרבות מחדש, ואולי באמת... אז זה מעניין שתמשיכי לנו עם, עם הסיפור המעניין. אז זה התחיל מפרויד, שהוא הבין, וז'נה, שהם הבינו שאוקיי, שיתוק או מיני תופעות גופניות הן בעצם סימפטומים לדברים נפשיים.
נכון, יכולות להיות, כן?
יכולים להיות, כן.
כן.
ואז מה קרה משם?
אז רק לומר שאת צודקת לגבי הפיצול, אפרופו פרגמנטציה, שחל בעיקר בהיסטוריה המערבית, אנחנו בכלל מסתכלים על המערב כאן, לא על המזרח, כי המזרח במובן הזה מתקדם הרבה יותר מהמערב בהתבוננות האינטגרטיבית של הקשרים בין הגוף לנפש. אבל נקודת ייחוס לגבי פיצול בין הגוף לנפש מיוחסת לדקארט, ובכלל לעידן הנאורות וכל מה שקשור לתקופת ההשכלה. במובן הזה שפתאום ניתן דגש מאוד מאוד גדול, המשפט הידוע של דקארט הוא אני חושב משמע אני קיים. זאת אומרת, לתת לתבונה ולתודעה ולהתבוננות הביקורתית חשובה, כמובן מאוד, אבל עדיפות עד כדי שהגוף נתפס בתור משהו גשמי, ואנחנו מתעלים מעל הגוף ומתבוננים על התבונה, על עידן התבונה, התאורה, ואנחנו רוצים להגיע למסקנות שלנו באופן מדעי, באופן אובייקטיבי, באופן תבוני, ואז בעצם יש התרחקות. יש התרחקות מהגוף. זה בעצם נקודה, זה נקרא הדואליזם הקרטזיאני, שזה קרוי על שמו של דקארט, הפיצול הזה, הדואליות הזו.
על איזה שנים בערך אנחנו מדברות?
אז אנחנו מדברות על בעצם כל המהפכה, אפשר להגיד שכל תקופת ההשכלה ועידן הנאורות מתחילים, נאמר, בערך לפני 300 שנה, משהו כזה. ואנחנו מדברים על דמויות מאוד משמעותיות, כמו דקארט, כמו קאנט, שבעצם יסדו גם התבוננות פילוסופית, התבוננות מדעית, ושוב נתנו עדיפות מאוד מאוד גדולה להתבוננות באמצעות הראש, באמצעות המוח, באמצעות התבונה, והתרחקות מהמקומות כאילו הגשמיים, החומריים.
היותר אינטואיטיביים גם הייתי אומרת אולי.
יכול להיות, יכול להיות. הרעיון הוא באמת שאנחנו מסיקים או מפריחים דברים באמצעות החשיבה שלנו.
כן.
כן, אנחנו נותנים לחשיבה הביקורתית משקל מאוד מאוד גדול. ואז בעצם אנחנו מקבלים איזושהי מנסתה מאוד מאוד עזה. לכיוון מסוים, שזה של התבונה וההתבוננות וכו' וכו', וקצת זונחים את המקומות של הגוף. זאת אומרת, הגוף נשאר במסגרת הביולוגיה או הרפואה וכו' וכו', אבל כל מחוזות בעצם ההתפתחות, ההתקדמות והחשיבה מיוחסים בעצם אני חושב משמע אני קיים לצורך העניין, אנחנו לוקחים את דקארט בתור נקודת ייחוס. אפשר להגיד שמי שהחזיר את הגוף היה שרקו. הוא הראשון שיחזיר את זה פנימה. שוב, זה למשל מה שטוענת הרמן, גם בסל ונדר קולק, שהרמן היא אגב קולגה שלו, גם הוא טוען את זה בעצם. ואת הקרדיט הגדול מאוד שמגיע לז'נה, שהיסטורית לא כל כך מוכר כמו פרויד, למרות שהוא בן תקופתו, ולמרות שהוא טבע כמה מהמונחים המרכזיים שמלווים אותנו עד היום, כמו דיסוציאציה, זה של ז'נה. למשל, כן, כן. Okay. אז הוא דיבר על דיסוציאציה. ולמה בסל ונדר קולק מדבר על זה? ולמה את הזכרת אותו באמת? כי בסל ונדר קולק היה בעצם אחד הראשונים שדחפו מאוד מאוד את הכניסה של המונח PTSD לתוך ה-DSM. זאת
נכון.
אומרת, ההתבוננות...
רגע, נזכיר ש-PTSD כן. זה פוסט-טראומה.
נכון.
בעצם, נכון. וה-DSM זה בעצם, איך נגדיר את זה? זה בעצם ספר הפתולוגיות ש... בטח יש לך המשגה טובה יותר.
כן, ספר ההבחנות.
ההבחנות.
כן.
הנפשיות.
נכון, כבר עבר כמה וכמה גלגולים ומעדורות, אבל ממשיך להתעדכן, והדוגמה לזה היא בין היתר השדולה המאוד גדולה שהפעילו, התקופה מיוחסת בתור תקופה שעשתה שינוי, זה הווטרנים של מלחמת וייטנאם.
נכון.
שהגיעו לטיפול בין היתר במרפאה שבה עבד בסלוונדר קול, ואז התחילה התבוננות יותר ויותר חזקה על נושא של טראומה, וגם הבנה, ופה אנחנו מגיעים לגוף, שכשאנחנו מגיעים לטפל בטראומה, מילים לא בהכרח ישרתו אותנו, כי החלקים הפרונטליים של המוח, שהם מאוד ורבליים, ואנחנו מדברים על, שוב, התבוננות מסדר חשיבה גבוה וכו' וכו', זה קווה, זה נכבה, כשקורה טראומה. אז אנחנו לא בהכרח נוכל לעזור לאדם עם טראומה, אך ורק באמצעות מילים, כי מילים לא נגישות לו, הם באותו רגע זה נכבה, אוקיי? ואז בעצם גם ואדר קולק פותח את הדלת, כי הוא מגיע מהרווארד, כן? אז כאילו, מה יותר דלת רשמית של הממסד מאשר הרווארד? והוא בעצמו אומר, אנחנו לא נגיע לאנשים עם טראומה פוסט-טראומה, אם אנחנו לא נעבוד גם בדרכים שעוקפות את החלקים המלוליים והתודעתיים וכו', שזה בעצם עבודה עם הגוף. ומכאן הספר נרשם בגוף, שהוא הוציא.
בא לי רגע, אבל גם לחזור, בעצם אמרת ש... שבעצם הפסיכולוגיה נקרא לזה, או הפסיכותרפיה התחילה כן כפסיכותרפיה, זאת אומרת, ממקום של פסיכותרפיה גופנית.
כן, ככה, כן, ככה שזה, אני אומרת, כן.
לא,
כן.
אני מסכימה לגמרי, זאת אומרת, זה נשמע פתאום נורא נורא הגיוני, בעצם זה התחיל מתוך פסיכוסומטיה.
נכון.
אז זה בעצם מתוך הכרה בזה שבגוף יש ביטויים של נפש. נכון. זה בעצם פסיכותרפיה, באיזשהו מקום, פסיכותרפיה גופנית.
נכון.
אבל מעניין... כאילו, לבדוק איפה בתוך, ממש כבר מפרויד, זאת אומרת, איפה או איך בא לידי ביטוי ההתרחקות.
כן.
עד ההתקרבות מחדש, אולי את אומרת שזה יהיה על ידי בסל או בסל?
בסל.
בסל. על ידי בסל שהוא פסיכיאטר.
בין היתר, כן.
בין היתר, אז... אז איפה, זאת אומרת, האם את חושבת, את יכולה למנות איפה קרתה, או איך קרתה התרחקות, ואיך היא החלה לחזור? זאת אומרת, החלה לחזור, כמו שאת אומרת, מה...
משרקו.
משרקו?
כן.
אבל שרקו לא היה, רגע, סליחה על זה, שרקו לא היה, אמרנו, לפני פרויד?
כן.
אז מצד אחד היא החלה לחזור משרקו, אבל גם כן. הייתה התרחקות מאז פרויד, לא? או שהם...
אוקיי, אז ככה. אז זה חשוב מה שאת, ההבחנה שאת עושה. אוקיי, אז ככה. שרקו הכניס פנימה, שוב, את ההתבוננות על סימפטומים גופניים, שבעצם זה תכנים רגשיים שמומרים לתוך סימפטומים גופניים. אבל זה לא היה עדיין טיפול כפי שאנחנו מכירים אותו היום. זה היה יותר התבוננות, יחס פרוצדורלי, נגיד לאנשים האלה, בין היתר שהוא... חקר, לצורכי מדע. כן,
מה הכוונה היה... יחס פרוצדורלי?
זאת אומרת שזה לא כפי שאנחנו תופסות היום ומדמיינים טיפול. שהאדם מגיע באופן קבוע, נוצר קשר, יש מרחב מוגן שבתוכו מתפתח איזשהו קשר. המרחב הזה מהווה איזשהו מרחב חקירה וגם מרחב בטוח כדי בעצם להתבונן בתכנים לא פשוטים וכו'. זה לא היה סוג הקשר שהיה לשרקו עם המטופלות שהוא הציג נגיד לראווה בדברים שהוא עשה כדי שקולגות יבואו וילמדו, כאילו, כן? אבל החשיבות שלו הגדולה מאוד היא בין היתר בזה שהוא נתן תוקף מדעי לנשים שעד אז ההפרעות שלהן סווגו בתור איזשהו משהו שהוא יותר מעולם הספיריטואליה, כן? כן. כמו דיבוק או מחשפות או כל מיני דברים כאלה, כי לא היה להם הסבר. והוא פתאום נתן לזה הסבר מדעי. זאת אומרת, הוא הכניס אותן דרך הדלת הקדמית פתאום לעולם הרפואה. הם היו פחות דחויות ובשוליים, וזה יותר סווג בתור בעיה שלהם. עכשיו, כמובן שנכנס פה גם עניין מגדרי,
נכון.
כן?
נכון. היום יש המון ביקורת על המילה נכון. היסטריה, למשל, נכון. שזה מגיע מלשון רחם, נכון. ונשים הן היסטריות בעוד... אם אישה מתרגזת היא היסטרית, וגבר כן. מתרגז הוא אסרטיבי. אז יש גם כאילו, זה נראה לי בשיח המאוד פרוגרסיבי, או יותר פרוגרסיבי של הפמיניזם כיום, אז יש כן. גם על זה ביקורת, אבל מצד שני, את אומרת פה משהו באמת מאוד מעניין, שזה גם דווקא נתן כן. תוקף, הכרה.
נכון. והיא הייתה חשובה, כן?
כן.
היא הייתה מאוד חשובה. עכשיו, פרויד באמת וז'נה המשיכו כאילו ולקחו את זה עוד צעד אחד קדימה, כי הם הפכו את זה כבר לקשר ולתהליך טיפולי. זאת אומרת, עצם המפגשים הקבועים האלה עם המטופלות, שהיה גם לז'נה וגם לפרויד וגם לברויר, בעצם כבר יזדו פרקטיקה. זה לא רק הם צפו בנשים האלה וקטלגו את הסימפטומים שלהם. נוצר קשר שהוא המרחב עצמו, שבו גם עושים את תהליך הריפוי, אם ניתן לקרוא לזה ככה וכולי, כן? עכשיו, זה נכון שפרויד התחיל גם הוא, כמו ז'נה, מתבוננות על סימפטומים גופניים, אבל, כפי שטוענת גם הרמן בין היתר, וגם בסל ואנדר קולק, זה שבעצם פרויד הבין, למרות התרומה האדירה שלו, אבל הוא גם מבין את ההקשר ואת התקופה ואת המקום שבתוכו הוא חי, שזה וינה, הבורגנית והמאוד מאוד שמרנית, וככל שהוא חקר יותר, הוא גם הבין עד כמה עמוקים שורשי הפתולוגיה שהוא נחשף אליהם, למשל בניצול של ילדים ושל נשים. ואם הוא בעצם היה ממשיך עם זה, אולי הוא אפילו היה מוקה מתוך החברה שבתוכה הוא חי, אז הוא קיבל איזושהי החלטה, שוב, לא יודעת עד כמה מודעת עד הסוף וכולי, למרות שהרמן טוענת שכן, של להתרחק בעצם, גם להתרחק מהגוף, ולהתחיל לקיים איזשהו קשר שהוא יותר מרוחק באיזשהו מקום, ובאמת אנחנו רואים שגם מבחינת הסטינג, כן, אז המטפל עובר לשבת מאחורי המטופל, ככה שאין ביניהם קשר עין, המטופל בעמדה רגרסיבית הוא שוכב, המטפל יושב, המטופל לא רואה את הבעות הפנים של המטפל, כדי שזה לא בעצם יפריע לתהליך שלו, ההפך שהמטפל יהיה סוג של לוח חלק לצורך העניין, ולא נותן אינפורמציה דרך הפנים שלו וכולי, והוא יתרחק יותר מהסימפטומים של הגוף, ומקד את זה אך ורק במה שנקרא ספיץ' תרפי, כן? ריפוי באמצעות דיבור. אבל ז'נה, טוען בועדלה, לא זנח את הגוף, וכן המשיך להסתכל ולהתייחס לכל מיני התארגנויות גופניות שהן רלוונטי מאוד מבחינתו לשדה הטיפול הקלאסי.
אז רגע, אם אני אנסה רגע לסכם או לעשות איזה סדר למי שמקשיבה,
כן.
אז בעצם פרויד זה ממש כאילו סנסציוני בעצם להבין שמאוד יכול להיות, או אפילו אולי זה מה שזה, התוצאות במרכאות שהוא הביאו, תפיסות, הגישות, האופן פעולה והאופן הסתכלות וההשקפה שלו, היא לא נטו מחקר סקרני שמחפש תשובות. יש שם בעצם גם הרבה פוליטיקה של האם יקבלו את זה, או לא יקבלו את זה.
כן.
ואני לא יכול ללכת עד הסוף עם מה שאני באמת רואה ומגלה, כי הסביבה לא תגלה, לא תקבל את זה, ואולי אני אהיה בכלל מוקצה
נכון.
החוצה.
נכון.
כי היה לו בעצם איזושהי תפיסה על, על ילדים ועל על בעצם פגיעות מיניות בילדות.
כן, הוא נחשף לזה יותר ויותר ככל שהוא טיפל.
וכשהוא בעצם הביא את זה, אז, היה שם ממה שאת יודעת או ממני כמובן, שיצאו כנגד זה, או זאת אומרת שלא קיבלו את זה, ואז את אומרת שהוא גם לקח איזשהו שיפט, ולא העמיק אז במקומות שהוא הבין שהחברה הבינאית עכשיו לא בכך תקבל את זה, והלך למשהו שמתרחק אולי בעצם גם מגוף, ובאמת לשכב על איזה ספה, וכשאת אומרת תנוחה רגרסיבית, הכוונה בעצם לתנוחה שהיא שכיבה, זה משהו שהוא יותר שלבים, אפרופו פסיכותרפיה גופנית, כן. שלבים ראשוניים נכון. של שכיבה, של אני יותר חסר אונים אולי, נקרא לזה.
כן, אני לא יודעת אם הכוונה הייתה בכך סעונים, אבל כן, אני חושבת לאפשר למטופלים להתחבר למקומות של תכנים מאוד גולמיים, ראשוניים, כן? כמו באמת אסוציאציות או חלומות וכולי. אז וגם לא נשכח שכן יש מאוד בתקופה שלו עדיין, הוא הרי היה רופא, גם רייך, התלמיד שלו היה רופא, אז ההתבוננות קשורה גם קצת להתבוננות היררכית מסוימת של רופא ומטופל. זאת לא ההתבוננות הדיאלוגית דמוקרטית שאנחנו רואים היום בתוך טיפול, כן?
כן.
אז את זה לא, גם לא נשכח, שבעצם יש פה עדיין התבוננות על רפואה, ויש פה היררכיה מסוימת של מטפל ומטופל, שהיא גם חשובה לעניין. שוב, עד כמה שאני קוראת ומבינה מתוך דברים של הרמן, ונדר קולק ואחרים, ההבנה שלו, ככל שהוא נחשף ליותר מטופלים ומטופלות, זה שהרבה פעמים מקור הפגיעה הוא בילדות, ופגיעות מיניות גם בילדות. ומאחר ומי הגיע לפרויד לטיפול, לא דלת העם, כן? בדרך כלל מי הגיע? מי שיכל להרשות לעצמו, כן? זאת אומרת, גם זו פוליטיקה, כן? לצל מי המשאבים ומי יכול לאפשר לעצמו. תהליכים התפתחותיים יקרים. אז בעצם הוא מבין שהוא מוקף בבורגנות הבינאית והשמרנית, הוא מתחיל לגלות דברים שבעצם אם הוא ילך איתה מעלה, זה באמת, כמו שאת אומרת, זה עלול גם לפגוע לא רק בו, אלא גם בפרקטיקה, הוא באמת באמת ניסה והצליח לבסס את הפסיכולוגיה בתור מדע מודרני. זה היה לו מאוד מאוד חשוב. אז כן, הוא מתרחק קצת בעצם, ובאיזשהו מקום, חלק מהביקורת עליו זה שבעצם הוא האשים במרכאות פתאום את הילד או את הילדה בתור הפתיינים, כן? כל תסביך אדיפוס ואלקטרה, או המיניות של הילד וכולי, פתאום היה איזשהו היפוך כאילו בכיוון.
אף פעם לא חשבתי על זה, על העניין של אלקטרה ואדיפוס כבעצם היפוך תפקיד.
כן, מי מפתה לכאורה את מי, שוב, כן. גם זה מקומות לא מודעים וכו' וכו', כן. אבל איזשהו היפוך.
כשרק נגיד שאלקטרה, כן. תסביך אלקטרה הוא טען בעצם, שגם אלקטרה וגם אדיפוס, שהילדים באיזשהו שלב מתאהבים ב... או מפתחים רגשות רומנטיים, כאילו סוג של לכאורה, כן. כלפי ההורה שהוא באמין ההפוך להם.
נכון.
אוקיי, ואז הגיע רייך, או שיש משהו באמצע?
לא, אז רק כדי נתנו לז'נה את הקרדיט, כפי שבועדלה קורא לו הסבא של הפסיכותרפיה הגופנית, אז אנחנו מזכירות את ז'נה, שהוא דמות משמעותית שלא זכתה לאותו כבוד עיקר, ואת התקשי למצוא מדף ספרים מפואר, כמו שיש לנו על פרויד ושל פרויד, במקרה של ז'נה, למרות שהוא כתב לא מעט.
אולי הוא היה פחות פוליטיקאי מפרויד?
אני מניחה שכן. בפרויד גם היה באמת מאוד מאוד מוכשר, הוא יסד חברה שלמה, כאילו אגודה, כן? חברה פסיכואנליטית, ובאמת כתב המון, הוא היה גאון, כן?
כן.
הוא יצר שפה, אנחנו כבר לא יכולים היום לחשוב על פסיכולוגיה בלי להשתמש באבני היסוד של פרויד, אבל כן חשוב להזכיר גם את פייר ז'נה, את התרומה המאוד מאוד משמעותית שלו, ואת העובדה שהוא לא זנח את ההיבטים הגופניים בהתבוננות בתוך הטיפול. הוא עדיין חשב שיש משמעות לנשימה, שיש חשיבות מאוד גדולה גם לעבודה עם תנועה, שחשוב להתבונן על מגוון סימפטומים אצל המטופל בתור אינדיקציות למה קורה לו בפנים, למשל המטאבוליזם שלו וכולי.
למשל?
המטאבוליזם. מגוון שלם של סימפטומים שהוא המשיך להתבונן, והוא חשב שהם חלק רלוונטי מאוד מהדיאגנוזה. אז כן חשוב להזכיר את... ואחרי ז'נה, הדמות המשמעותית לענייננו היא וילהלם רייך, שהיה התלמיד של פרויד, אחד התלמידים של פרויד, אחד המבריקים שבהם אגב.
אז בעצם היה, אמרנו, את וילהלם רייך, שהוא תלמיד של פרויד.
וילהלם.
היה תלמיד של פרויד.
כן.
וילהלם?
וילהלם, כן, אוסטרי.
תהגי את זה עוד הפעם?
וילהלם.
וילהלם.
וואו.
זה...
סובך.
כן. אני אמרתי וויליאם פשוט מלא זמן.
כן, זה יותר בריטי נראה לי וויליאם, כן. הוא בעצם היה אוסטרי.
אז וילהלם.
וילהלם, כן. זה משהו כזה.
בסגנון. אז הוא היה תלמיד של פרויד.
נכון.
ומה קרה שם?
מה שקורה שם בעצם, שוב, הוא אוסטרי כמו פרויד, והדרך... תמיד עברה דרך לימודי רפואה, כן, באותן שנים, אז גם הוא תלמיד רפואה, מכיר את פרויד, לומד ממנו, בהשפעתו נהיה גם חלק מהצוות של מה שנקרא אמבולטוריום של וינה, שזה בעצם, או הפוליקליניק, שזה בעצם מוסד שהם פתחו דווקא כדי לתת טיפול לאנשים שלא היו בעלי אמצעים, אבל העין של רייך, כשהוא מטפל בכל המטופלים שם באמבולטוריום או בפוליקליניק, נמשכת להתבונן על המטופלים ועל כל מיני סימפטומים גופניים שהוא מזהה כשוב בעלי אינפורמציה משמעותית שאנחנו לא יכולים לשים אותה בצד ולטעון שכל מה שרלוונטי לטיפול הוא רק from the neck up. כן?
הוא רק בראש לכאורה.
רק בראש. אלא גם חשוב מאוד להסתכל על הצבע של האדם, חיוור או פתאום מאדים, ולהתבונן על דפוס הנשימה שלו, ולהתבונן בעצם על האופן שבו הוא נטען באנרגיה, או שהוא חסר חיוניות, וכל הדברים האלה, הוא מתבונן גם כמטפל, אבל גם כמדען וחוקר, כי הוא היה גם מדען וחוקר, והוא לא הפסיק מעולם להיות גם מדען וחוקר, וזה מאוד מאוד עניין אותו, והוא מתחיל לאסוף את כל הרשמים שלו, לתוך כתיבה, שהוא בעצמו, בהתחלה מאוד מאוד בהשפעת פרויד כמובן, תוך שהוא משתמש במונחים ששאולים מתוך השפה של פרויד, כן, גם הוא מדבר על כוח החיים, על הליבידו, וגם הוא מדבר על שלבים התפתחותיים, ליבידיניים וכולי, אבל הוא מכניס פנימה, הוא מרחיב את ההתבוננות, והוא מכניס פנימה גם התבוננות על דפוסים גופניים, שיש בינם לבין הדפוסים הרגשיים, התנהגותיים, נפשיים, קשר. הוא מזהה קשר, וככל שהשנים נוקפות, אז הוא מזהה יותר ויותר דפוסים, עד לכדי הספר, הספר שלו הידוע ביותר, Character Analysis, שהוא מפרסם בשנת 1933. בשלב הזה, אם אני זוכרת נכון, הוא כבר מוצא מהחברה, כאילו הוציאו אותו, מהחברה הפסיכואנליטית, כי הוא כבר התרחק יותר מדי לתחושתו של פרויד,
בעצם הוא לא עצר איפה שפרויד עצר.
נכון. נכון.
הוא לא היה פוליטיקאי כמו, הוא היה אפילו די ההפך הגמור.
הוא היה רדיקל, כן.
אולי פה זה התחבר לאקטיביזם שדיברנו בהתחלה.
בהחלט, בהחלט. הוא היה גם מרקסיסט.
מרקסיסט, לא נרקסיסט, עם נון. מרקסיסט.
מרקסיסט, כן. הוא היה יהודי, הוא היה מרקסיסט, והוא היה אדם רדיקלי בתפיסות שלו. הוא כתב לא רק דברים שקשורים לפסיכולוגיה, הוא כתב גם מסות חברתיות, ואנחנו מדברות על תקופה מאוד מאוד רלוונטית, 1933, כאילו אוסטריה, ברור לנו כאילו מה מאיים ומרחף מלמעלה, כן? בעצם העלייה של המפלגה הנאצית לשלטון, והוא נמלט בזמן, הוא נמלט בזמן אוסטריה וגרמניה, לעבר המדינות הצפוניות, נורווגיה בין היתר, ובהמשך ממשיך לארצות הברית, ממש ערב מלחמת פרוץ, מלחמת העולם השנייה, ב-1939. הוא ממש כל פעם היה רגע לפני. אבל חשוב לי להגיד, אפרופו מה שאמרת מקודם עם אקטיביזם, שאצל רייך זה לא היה נפרד, זה באמת היה חלק, כן?
אז זה לא איזה עוד משהו, ובוא נראה איך מקשרים. זאת אומרת, נכון. חלק מהיותי פסיכואנליטיקאי וחוקר ומדען, וזה אני גם, אני אקטיביסט, זאת אומרת, זה חלק, זה לא נפרד.
נכון. והוא אפילו באמת לקח את זה עוד צעד אחד קדימה, לעוד שני מובנים שקשורים למה שאמרת כרגע. אחד, זה שהוא אמר, אנחנו לא יכולים לנתק את הטיפול של האינדיבידואל מההקשר החברתי שבתוכו הוא חי.
מדהים.
באמת מדהים. והדבר השני שהוא דיבר עליו, שגם היה מאוד רדיקלי לתקופתו, הוא אמר, בחברה הבורגנית, השמרנית, שבתוכה אנחנו חיים, יש דיכוי מיני בכלל, ושל נשים בפרט, והמשמעות של כל הדיכוי הזה, שיש פה אנרגיה שהולכת ומצטברת, והיא כמובן קשורה מאוד לאגרסיה, ולכן קל יהיה יותר לשלטון, לתעל אותה לכיוונים הרסניים, חברתיים, שזה באמת מה שקורה, כן? אז הוא ממש קושר בין מיניות לא מבוטט, אגרסיה, וכיצד משתמשים בפסיכולוגיה של המונים כדי לתעל את האגרסיה הזאת לכיוונים שרצויים לשלטון.
מאוד רלוונטי מאוד. לימינו אנו.
ממש, ממש.
וכמה חלוצי.
מאוד חלוצי.
לומר את זה.
נכון.
היום זה חלוצי.
נכון.
אז?
לגמרי. ממש. כי תחשבי, אנחנו מדברות על משהו שהיה לפני 90 שנה.
מטורף.
באמת מטורף. והוא באמת היה דמות ש... הוא גם היה אדם כנראה לא פשוט, שוב, ממה שקראתי וגם צפיתי, כי צפיתי קצת.
גם היה לו סיפור חיים מאוד קשה.
היה לו, כן, הייתה לו ילדות לא פשוטה.
כן.
ש... אם אני זוכרת נכון, אני מקווה שאני לא אחתה על הסיפור בכללותו, אבל הוא גדל בחינוך ביתי, הוא כנראה כילד קטן נקלע לאיזשהו רגע אינטימי בין אימא שלו לבין המורה שלימד אותו. כשהוא ספוג רגשות אשם, הוא מגלה את זה לאב, שמתעמת עם האם, האם מתאבדת. רייך הילד עם רגשות אשם כמובן איומים ונוראים. האב, כתוצאה מכל המשבר הזה, חושף את עצמו לפגעי מזג האוויר, התנהגות הרסנית בסופו של דבר, נדמה לי חולה בשחפת ונפטר, והוא נותר בנעוריו כבר לדעתי יתום מאב ואם. רייך.
וואו.
כן, חתיכת סיפור. חתיכת סיפור. מתגייס לצבא האוסטרו-הונגרי, אם אני זוכרת נכון, משרת כחייל, ולאחר מכן מתחיל את לימודי הרפואה שלו. כן, אז באמת סיפור מאוד מאוד משמעותי.
כן. אז גם פה אני מניחה שזה תרם הרבה לאישיות שהיא מאוד רדיקלית, והולכת אחר האמת.
כן. נכון.
וככה, כן. אז בעצם, אז אם נחזור רגע לרייך, שהוא מביא כל מיני תיאוריות שגם שוזרות בין הרבה עולמות, שאני מרגישה שזה גם קשור, זאת אומרת, לשזור למשל בין המרחב הטיפולי האישי הפרטני,
כן.
לבין המרחב החברתי הקולקטיבי.
נכון.
וזה כשלעצמו, זו הסתכלות הוליסטית.
נכון.
זה בעצם לראות את הדברים כמכלול ולא לפרק, לא נכון. לעשות את הפירוקים, אלא נכון. לעשות קישור, כשזה כל הזמן גם חוזר אולי לפסיכותרפיה הגופנית, לא לפצל, אלא לחבר, לא ראש וגוף,
ככה.
ראש וגוף זה אחד, לא פרט וחברה, פרט או חברה, אלא פרט וחברה.
לגמרי.
הדברים שזורים ומעדדים, וזה נכון, גם חלק מהדבר הזה של פסיכותרפיה גופנית, ואז הוא בעצם בורח באיזשהו שלב לארצות הברית.
לפני זה הוא עובר עוד במדינות הצפוניות, בנורווגיה, בין היתר, הוא גם מטפל, אבל הוא גם מלמד. מלמד בין היתר, מטפל שגם הופך להיות המורה של דויד בואדלה בין היתר, אולה רקנס.
איך השם?
אולה.
אולה.
רקנס. ומשם הוא ממשיך לארצות הברית, הוא מקים ב-1939, אם אני זוכרת נכון, רייך מהגר לארצות הברית, והוא מקים קהילה מחקרית, גם היא הייתה קהילה מאוד פורצת דרך, אנחנו מדברים על כבר שנות ה-40 וה-50, שנים מאוד שמרניות אגב, בכלל, ובארצות הברית בפרט, שבהם הוא חוקר את האנרגיה, כי הוא בעצם מאמין שיש בתוכנו פוטנציאל אנרגטי שפורץ מאיתנו החוצה, יש לו משמעות מאוד גדולה בטיפול אינדיבידואלי, אבל אפשר גם לעשות שימוש באנרגיה הזאת, שהיא אנרגיה פיזיקלית, ממשית וטהורה, אפשר לעשות בה גם שימושים לכלל דברים שלא קשורים רק לריפוי האדם עצמו. והנפש שלו, אלא גם לריפוי הגוף, הוא האמין שיש בידו איזשהו מפתח כדי לסייע לחולי סרטן, לצמצם את הגידולים שלהם. הוא בעצם בנה מכשיר שנקרא אורגון אקיומילייטר, זאת אומרת צובר אנרגיית אורגון, כך הוא קרא לאנרגיה הזאת שיש לדעתו בתוך הגוף שלנו. הוא בנה איזה מין מכשיר שצובר אנרגיה, ואדם אמור לשבת בתוכו, שזה בעצם קצת מחכה את ההקרנות של ימינו, לספוג את האנרגיה הזאת, וזה אמור לצמצם את הגידולים הסרטניים שלו, והיו לו מחקרים שלמים שהוא מבחינתו הוכיח את זה, על גידולים סרטניים פרופר, כי שוב, הוא המשיך להיות מדען וחוקר עד לשארית ימי חייו, אבל גם במרחב, הוא בנה את מה שנקרא קלאודבאסטר, את היוצר ענני גשם, באמצעות מכשיר שהוא בנה שבעצם כמו ירה לחלל האוויר לכיוון השמיים, אנרגיה שכזו, שאמורה לסייע ליצור ענני גשם. את מכירה את הקליפ של קייט בוש, קלאוד בסטינג, ואת השיר שלה, היא כתבה את זה על רייך.
וואלה.
והקליפ בעצם, כן.
לא ראיתי את הקליפ.
אז אני ממש ממליצה, אחד הקליפים הראשונים לדעתי שעשו מושקע ממש, שמי שביים אותו היה טרי גיליאם מחבורת מונטי פייתון, וקייט בוש משחקת בסרט, סורי, לא בסרט, בקליפ, את הבן של רייך, את פיטר, ואת רייך מגלם השחקן דונלד סאטרלנד, והם בעצם משחזרים שם את הסצנה של גם את הקלאוד בסטינג, הם בנו מכשיר שהוא דמוי הקלאוד בסטר של רייך, ואת הסצנה הטרגית שבו בעצם מגיעים מה-FDA, והוא נעצר. הוא נעצר.
אז אולי רגע, קודם כל זה נורא מעניין העניין הזה של מייצר ענני גשם.
כן.
נשמע ממש קצת כמו פיות ונצנצים בעצם. אני לא חושבת שידעתי שהוא ימציא דבר כזה.
כן.
וגם מה זה אומר, מה זה מייצר ענני גשם.
זה, תראי, גם היום, אני לא מצויה גדולה בתחום, כן? אבל גם היום יש לנו כל מיני אמצעים מלאכותיים שמשתמשים בהם כדי ליצור ענני גשם, כמו יוד, אם אני זוכרת נכון, או דברים כאלה שאנחנו מנסים לייצר בעצם ענני גשם לצרכים חקלאיים.
כן.
הוא האמין, אם אני חוזרת רגע לאנרגיית אורגון, הוא האמין שהוא מצא מפתח, ולמפתח הזה, אפרופו התבוננות מאוד רחבה ובין תחומית, אם אנחנו יכולים להשתמש באנרגיה הזאת כדי להשיב לאדם את חיוניות שלו, באנרגיה, להשיב לו את האנרגיה החסומה שלו עצמו, שנעצרה בגוף במקומות מסוימים שהוא קרא להם שריון, שריון גופני, אז אנחנו יכולים גם להשתמש באנרגיה הזאת ובביטויים הפיזיקליים שלה גם בעוד תחומים. ככה שהוא בעצם היה אדם רב תחומי.
שזה שוב פעם ההוליסטיות הזו, נכון. שבעצם רואה נכון. אותנו כאיזשהו אחד.
נכון.
זאת אומרת, אם יש בנו הוויה מסוימת, שאפשר להבין אותה גם מדעית, אז אפשר אולי להשתמש בה, והיא כנראה קיימת גם בחוץ, והדברים יכולים להדהד ולעשות, שוב, אינטגרציה.
נכון.
ולא פיצולים.
ושוב, הוא גם המשיך להתבונן על זה גם כמדען, מבחינתו זה היה מטריאליזם, זאת אומרת, זה החומר הממשי, האנרגיה הזאת, אפשר להשתמש בה, באמת גם כדי לצמצם גידולים סרטניים, ובאמת גם, אם אנחנו מסוגלים לצבור את האנרגיה הזאת, למה שלא נראה אותה? כמו שאנחנו יורים, את יודעת, אלקטרונים, פוטונים וכו', בואי נראה אותה לעבר השמיים, וננסה לייצר תגובה פיזיקלית, כימית, שבעצם גורמת לזה שענני גשם ייווצרו וירד גשם. אז הוא נחשב אבל כמאוד, כדמות רדיקלית, וגם זכה להרבה לעג.
כן, מאוד שנויה במחלוקת.
כן, הוא גם היה אדם לא פשוט.
טוב, תכף נגיע באמת לסיומת הטרגית של רייך, אבל
כן.
מעניין אותי רגע להביא פה את החלק של הפסיכותרפיה הגופנית בעצם, שפה קורה, אם אני מבינה נכון, פה איזשהו שינוי, כי תמיד בעצם אומרים שרייך הוא אבי הפסיכותרפיה הגופנית.
נכון.
ובתוך הפסיכותרפיה נכון. הגופנית יש כל מיני גישות, זרמים. נכון. תכף נגיע גם לביוסינתזה, שזה מה שאנחנו, את לימדת אותי, את היית מורה שלי, ואני למדתי, זאת אומרת, שתינו מקיימות בהכשרתנו ביוסינתזה, שזה זרם כן. בפסיכותרפיה הגופנית. אז רגע אולי להבין, נכון. רייך מתחיל או עוסק, באינטגרציות האלו, המון אינטגרציות בין הפרט לחברה, בין הגוף לסביבה, וכן, גם בין הגוף לנפש, והוא בודק את זה הרבה גם מתוך הכובע המדעני והחוקר, ולא רק בתור הפסיכואנליטיקאי המטפל.
נכון.
וגם מתוך מישור אקטיביסטי, זאת אומרת, באמת המון המון רבדים, קצת מרגיש לי כמו איזה עץ החיים, הכל שזור בהכל. אבל מה שמעניין אותי זה, ואיך זה בא לידי ביטוי כן. בתוך המרחב הטיפולי.
כן.
שממנו גם הביוסינתזה ועוד מיני זרמים וגישות התפתחו.
כן.
אז איך זה נראה שם?
אז אני אגיד שני דברים. אחד, גם אני מרבה להשתמש בדימוי באמת של עץ, ואפשר, אם אנחנו מתבוננות על פסיכותרפיה גופנית, אז אפשר לומר שהגזע של העץ הוא רייך. אבל השורשים הם בכל זאת פרויד. פרויד, ג'נה, שרקו, וגם עוד מקורות, כן? אבל אם לרגע אנחנו מצמצמים את זה כדי זה יהיה יותר ברור וסכמטי, אז הגזע הוא רייך, ומתוך הגזע הזה יוצאים כמה וכמה ענפים, שכולם בעצם כלולים בפסיכותרפיה הגופנית, כן? והביוסינתזה הוא באמת לדעתי ענף מרכזי, אם לא הענף המרכזי של הפסיכותרפיה הגופנית. זה לגבי ככה ההתבוננות של רייך ומה שיצא
ההיסטורית.
מרייך. ההיסטורית. כן. ויש עוד כמה ענפים כמובן חשובים.
אבל בעצם מה שונה? כאילו, אם כזה, את יודעת, בסוף כן. כאילו מאזינות לנו ואומרות, אוקיי, כן. ומה ההבדל? אני הולכת כן. לפסיכולוגית קלינית.
כן.
או שאני הולך לפסיכותרפיסטית גופנית.
כן.
מה ההבדל?
מה ההבדל? גם הפסיכותרפיה של רייך, שהיא שונה מאיך שאנחנו עושים טיפול היום, גם בפסיכותרפיה גופנית, כי זה עבר כמה גלגולים מאז רייך, אז הוא אמנם הגזע, אבל, וכמובן שכולנו ניזונים מאותו גזע, אבל, אבל יש משמעות מאוד גדולה, כפי שגם אמרת, לתקופה ולהקשר, ורייך הביא איתו דברים שחלקם אנחנו כן עדיין מחזיקים בהם עד היום, וחלקם כבר פחות מתאימים. טיפול נאו-אייכיאני ברוח רייך, גם אם קיים עד היום, יכלול עדיין את המטופל שוכב על גבי מיטה טיפולים, ואת את המטפל עומד או יושב, הוא לא. עדיין תהיה מערכת יחסים היררכית.
של רופא
של
ומטופל, רופא חולה, שזה בעצם...
לתוך העניין, נכון מאוד. ושל המטפל שפועל על המטופל, והמטופל יותר בפוזיציה רגרסיבית ופסיבית. ורייך הכניס פנימה את ההמשגה בעצם של מה שנקרא שריון ארמור, שריון שרירי בין היתר, כלומר המקומות בגוף שבהם נעצרת בעין ובאלף אנרגיה מינית, או אנרגיה מינית חסומה, שלא הייתה ללגיטימציה להתבטא החוצה, גם בין היתר בגלל החברה, אבל אולי גם בגלל דברים שקשורים לסיפור האישי, בואי נחשוב על הילדות שלו, כן? סיפור האישי של האדם. והאנרגיה הזאת חסומה, והתבנית הגופנית שמפתח האדם היא בעצם נותנת לנו איזושהי אינדיקציה לגבי התבנית הנפשית הפנימית שלו, כן? אם הוא מסתובב למשל כולו קפוץ, ושיש מקומות בגוף שממש האנרגיה חסומה בהם, אז הוא גם יחיה חיים שבהם המטאבוליזם שלו יותר נמוך, הנשימה שלו יותר עצורה, המבנה שלו יותר מקובץ, הוא ירשה לעצמו פחות להתבטא, והוא זיהה את הקשר, והוא האמין שאם אנחנו נעשה כל מיני מניפולציות, במובן הזה שנלחץ, למשל, בכל מיני מקומות בגוף האדם, המטפל לוחץ, נגיד, על נקודות מתח, למשל בלסת, של המטופל, אז בעצם נעזור לאנרגיה מינית, בין היתר, שהייתה חסומה, להשתחרר, נלמד אותו גם את הקשר לתבניות נשימה, כן, ובאמצעות זה, נעזור לחיוניות שלו לשוב ולזרום בגוף שלו באופן תקין, כן? אז עכשיו, אני אזכיר, עוד לפני שנגיע לבועדלה ולפסיכותרפיה גופנית בת ימינו, ביוסינתזה ספציפית, אז אנחנו בעצם מדברות על רייך, שוב, בתור הגזע. מתוך הגזע הזה יוצאים כמה ענפים. ואם אני הולכת בעצם לפסיכותרפיה גופנית בת ימינו, שכבר התרחקה קצת מרייך, כי בכל זאת אנחנו מדברות על הרבה שנים שעברו מאז, וההתבוננות גם על טיפול מאוד השתנתה ונהייתה מגוונת יותר, עם שימת לב גדולה יותר גם למקום של המטופל בתוך הטיפול.
ושל אתיקה.
את צודקת.
השתנתה מאוד.
וגם הבנה בין היתר של דיוויד בועדלה, שוב אבי הביוסינתזה, שאמר, טיפול מסוג שעשה רייך מתאים אולי נגיד לאנשים ממבנה נוקשה. כן? שגם האגו שלהם מפותח יותר, ואנחנו רוצים לעזור להם בעצם את כל החסמים האלה, הגופניים וגם הנפשיים, לעזור להם קצת להמס אותם, כן? או בלשונו של רייך לשבור אותם. אבל זה לא מתאים לכל מבנה נפשי, ולפעמים זה אפילו יכול להיות too much.
יכול להיות מסוכן.
יכול להיות אפילו מסוכן, נכון. ולכן ההתבוננות היום על פסיכותרפיה גופנית, ושוב בעיקר בכל מה שנוגע לפרקטיקה המשותפת של שתינו, הביוסינתזה, תהיה התבוננות הרבה הרבה יותר מעודנת, זה פחות יהיה טיפול שישאף למקומות קטרטים, קטרזיס, של פתאום פריקה נורא נורא גדולה של אנרגיה, המטופל נורא בוכה ומשתחרר לכאורה, אנחנו נשאף למשהו שהוא הרבה הרבה יותר מותאם לקצב של האדם, הטיפול יהיה הרבה יותר דמוקרטי ודיאלוגי, זאת אומרת, בגובה העיניים.
אולי יש פה גם רגע משהו מאוד משמעותי, זאת אומרת ש... בתוך הביוסינתזה יש המון המון דגש על המערכת יחסים.
נכון מאוד.
מאוד משוייך לזרם ההתייחסותי.
נכון.
וזה מאוד משמעותי בעצם.
נכון.
זאת אומרת, הכל בתוך יחסים. נכון. הריפוי הוא מתוך יחסים.
נכון.
שזה מאוד שונה מהמקום ההיררכי של רופא ומטופל.
נכון מאוד.
אתה שוכב ואנחנו דרך הגוף נביא אותך באמת לקטרזיס, לקצה, אלא, לא רגע, יש פה, זה לא כמו... אני פועל על המטופל, או אני פועלת על המטופלת, אני עושה לה משהו, אלא אנחנו ביחד.
נכון, נכון. זאת גישה הרבה יותר דיאלוגית ודמוקרטית. תכף אני אתייחס למה שרצית שאני אתייחס אליו, זאת אומרת, ל-added value של פסיכותרפיה גופנית על טיפול פסיכולוגי רגיל, במרכאות, אבל אני גם מזכיר שהיסטורית, כי זה חשוב, הביוסינתזה ודייוויד בועדלה בעצם נשענים וניזונים מהגישה ההומניסטית, ההומניסטית בפסיכותרפיה.
אולי רגע תזכרי מה זה אומר הגישה ההומניסטית.
כן, אז ההומניזם עצמו עבר כמה וכמה גלגולים, התחיל עוד בימי יוון העתיקה, אבל כשאנחנו מדברים על הגישה ההומניסטית בפסיכותרפיה בגלגולה המודרני ביותר, אנחנו מדברים על גישה שהתפתחה, התחילה בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה, וזאת נקודת התייחסות חשובה אחרי מלחמת העולם השנייה, כי זאת ריאקציה למלחמת העולם השנייה, והגישה הזאת אומרת, בגדול, אם לצטט את אברהם מסלו, שהיה אחד מראשי הגישה הזאת, וטבע בעצם גם את המונח פסיכותרפיה הומניסטית, או פסיכולוגיה הומניסטית, שאנחנו מסתכלים, כפי שהוא קרא לזה, על החצי המלא של הכוס, בעוד פרויד, לצורך העניין, נסתכל על הפתולוגיה, דהיינו החצי הריק, לכאורה, של הכוס. אנחנו נשאף כפסיכותרפיסטים, פסיכותרפיסטיות הומניסטיות, להתבונן על הפוטנציאל שקיים באדם, ואנחנו נמהר לתייג אותו לפי הפתולוגיה, אלא ננסה להפך להבין, וביוסינתזה הצודקת הוא טיפול מבוסס קשר, והוא גם טיפול מבוסס משאבים. נכון. זאת אומרת, אנחנו נרצה קודם כל לתת לאדם תחושה שהריפוי מצוי בתוכו ולא מחוצה לו, שהפוטנציאל והמשאבים מצויים בו, גם אם הם כרגע לא נגישים לו, הוא לא לגמרי מודע למלוא היקפם. ואנחנו ננסה לעזור לו לעשות קשר איתם, כדי בעצם להזכיר לו שהוא זה שמרפא את עצמו, אנחנו רק מלווים אותו בעוד הוא עושה את התהליך, כן?
שזה כשלעצמו נותן תחושה, תחושת מסוגלות.
נכון מאוד. הדגש הוא באמת על מסוגלות.
ואז בעצם זה כמה דברים. קודם כל, בעצם אז הביוסינתזה, שזה שוב פעם הזרם ששתינו שייכות אליו,
כן.
יש בתוכו גם את הפסיכותרפיה ההומניסטית.
נכון.
גם את הפסיכותרפיה הגופנית.
נכון.
את רייך. וגם זה משוייך לזרם ההתייחסותי, זאת אומרת דיאלוגי, דמוקרטי, הייתי אומרת.
אני רק אגיד שההומניזם, כשאנחנו מסתכלות על הומניזם, שוב, גם אם חוזרים לימי היוון העתיקה, אבל גם בגרסה המודרנית של שנות ה-50 בארצות הברית, וזה זלה גם למדינות אחרות, כולל לישראל, ההתבוננות ההומניסטית לא הייתה תקפה רק לפסיכולוגיה או פסיכותרפיה, אלא היא הייתה גם בפילוסופיה כמובן, אבל גם בחינוך. כן? למשל, החינוך הדמוקרטי התחיל פחות או יותר באותן שנים. וזה גם כפועל יוצא של ההתבוננות ההומניסטית. קארל רוג'רס, שהוא אחד מאבות הגישה ההומניסטית בפסיכותרפיה, היה בין היתר אדם שכתב את הספר חופש ללמוד, שהוא התנך של החינוך הדמוקרטי, גם בישראל אגב, ישראל היא די מעצמה של חינוך דמוקרטי.
כן. שזה מפתיע.
שזה מפתיע? כן, את אומרת, אולי לנוכח ימינו אנו, כן, זה אפילו קצת אירוני. אבל כן, קארל רוג'רס מאוד מאוד השפיע גם על התפיסה החינוכית ההומניסטית, ודייוויד בועדלה, אני רוצה להזכיר, היה בעצם בראשית מורה. הוא היה מורה ומחנך, שהושפע אגב מאוד גם מניל, שם משפחה ניל, שייסד בית ספר פתוח, שממש נחשב לבית ספר רדיקלי עד כמה שהוא היה פתוח, שנקרא סאמרהיל, בית ספר באנגליה, והייתה להם התכתבות מאוד מאוד ענפה, וזה השפיע על התפיסה של בועדלה לא רק כמחנך, אלא גם כמטפל.
וזה שוב פעם הדבר הזה, האינטגרטיבי,
כן,
של...
נכון.
שזה לא רק טיפול בין אישי, זה גם חינוך, וחינוך קשור לרפואת הנפש, וגם זה קשור לבריאות החברה.
נכון.
והחברה קשורה לפרט, והפרט החברה... זאת אומרת, הכל שזור ככה. בהכל, וכל ניסיון לפצה, לפרק, למדר, זה כשלעצמו לא הסתכלות הוליסטית.
נכון.
אז בעצם, אז היה גם את החלק הזה של בעצם, אז הביוסינתזה הזה, איזשהו זרם שגם בתוכו הוא עושה אינטגרציה בין זרמים.
נכון, עצם השם, נכון?
נכון.
סינתזה. אנחנו עושים סינתזה של חיים, של כל מיני תחומים, ואם לקשר רגע למשהו שאת אמרת, שנראה לי מאוד מאוד חשוב, את אמרת גם לחנך, זה גם חלק מטיפול, ואת צודקת, כי אם זה מחבר אותנו לשאלה שלך מקודם, של מיינדד וליו, של פסיכותרפיה גופנית, על טיפול פסיכולוגי רגיל במחאות, היא בין היתר לדעתי, זה שיש גם היבט דידקטי לימודי. אנחנו גם מלמדים את המטופלים והמטופלות הזאת שלנו שפה, נכון? Mm-hmm. והשפה היא שפה של התבוננות בגוף, ולדעת לזהות בתוכנו גם את המקורות של הקושי בגוף, אבל גם את החוויה של בריאות בגוף. Mm-hmm. ואנשים לא מורגלים כל כך, אני יודעת שאני לא הייתי בעברי, מורגלת כל כך בלהתבונן גם על well-being, גם במובן הגופני, ואיך הדברים האלה קשורים, כן, כאב לי הראש, אז לקחתי כדור, דברים כן. כאלה. אבל לקשר בין זה לבין מתח, או בין בעיות נוספות, ולדעת לבסט את עצמי, להרגיע את עצמי, גם באמצעות התבוננות על הגוף, ועל מה שקורה לנו, זאת גם שפה. ולכן הטיפול בביוסינתזה, הוא גם, יש לו גם היבט לימודי. המטפל או המטפלת, הם גם מורה או מורה, שעוזרים למטופל ללמוד שפה, שאנחנו רוצים לקוות שברגע שהוא יסיים את הטיפול, יוכל לקחת את השפה הזאת הלאה איתו לחיים. Mm-hmm. כן? אז זה לא רק, אם זה נשארת מערכת היחסים הקודמת, ההיררכית של אני רופא או רופא, ואתה חולה או חולה, אתה בא אליי, אני מרפא אותך, אז אני לא נתתי לך כלים לחיים, נכון? זה החכות והדגים, נכון?
כן.
ואת, כל פעם שתרגישי לא טוב, שוב תצטרכי לחזור אליי כדי שאני. אבל אם אנחנו גם מלמדים את המטופל משהו ומאמינים שהוא כן מסוגל, אפרופו מסוגלות, להיות גם המטפל של עצמו או המורה של עצמו, אנחנו מלמדים אותו משהו, אז אנחנו נותנים לו משהו שהוא ייקח איתו הלאה, הוא יוכל לתרגל לבד. גם אומרת, אחרי שהטיפול יסתיים.
בעצם גם, גם איזושהי עמדה.
נכון.
זאת אומרת, עמדה של נכון. המטפל זו גם עמדה שהיא, כן, אני לא יודעת אם חינוכית זו המילה, אבל גם. לימודית.
כן. כן.
להקנות כלים גם ממש בדרך לימודית, וגם ממש בא לי רגע גם להתעכב על, על ההסתכלות ההומניסטית של אמרת של לעומת פרויד, זאת אומרת, שם את הדגש על הפתולוגיה, ובהומניסטיות יש יותר דגש בעצם על, על המשאב, על הפוטנציאל, נכון. על הטוב, על חצי הכוס המלאה.
נכון.
אז אולי זה גם עוד דבר של, של בעצם גם כשיבואו הגנות, אפרופו ולהבדיל מ... מרייך של לשבור את השריון.
נכון.
שזה גם יכול להיות מסוכן.
נכון.
כי מה זה שריון? שריון זה הגנה.
נכון.
ובעצם הגנה זה כל דבר ש... שלא יתאפשר לנו לפעול או להיות אחרת. כן. היינו צריכות וצריכים לפתח התנהלות מסוימת, רגשית, התנהגותית, דפוס מסוים.
כן.
והדפוס הזה נוצר לא סתם. הוא נוצר מאיזושהי סיבה. ואם עכשיו אני אשבור אותו...
כן.
אז מה יהיה אם נכון. אין לי את ההגנה? ובעצם בתוך הביוסינתזה, אחד הדברים המשמעותיים ש... שלמדתי בעצם, שלימדתן אותי, זה שגם כשבאה ההגנה, כן. אז יש בה בעצם פוטנציאל.
נכון.
ויש בה מהות, ויש בה, יש בה דברים טובים. בואי נראה רגע מה היא נתנה.
לגמרי.
מה היא נתנה, מה... וזה שוב פעם חצי הכוס המלאה הזו.
זה גם, את צודקת, זה גם זה. זה גם לכבד את ההגנות של האדם, ולזכור שכשהוא מגיע אלינו... לתהליך, אנחנו לא מעוניינים ומעוניינות לשבור לו את ההגנות ולהשאיר אותו בעצם חשוף ללא כלים משמעותיים שכן הובילו אותו עד הלום, וכן היו לו לעזר, וכן שימשו כאסטרטגיות רבות ערך שהגנו עליו בשלבים שזה כל מה שהיה שם mm-hmm. כדי להגן עליו, ולגמרי לראות גם את הערך שבהן, ולעשות את בעצם התמרה בהתבוננות עליהן מ... אני חייב לפעול ככה, כי רק ככה אני אמוגן, נגיד, אני יכול לבחור להתנהג ככה או אחרת. זאת אומרת, להפוך את זה מאיזשהו must לאיזשהו מקום שבו המטופל בוחר. כשהמטופל בוחר, זה פה עמדה, זאת גם עמדה אחרת בעולם, נכון? זאת כבר לא עמדה כפייתית או עמדה שאני פועל, כי אני מתוך אוטומט הישרדותי כלשהו.
זה גם אוטונומיה.
זה אוטונומיה, זו התפתחות, כי בעצם יש יותר דרגות חופש. אני יכול יותר לבחור. אז את רוצה קצת שאני ארחיב לגבי added value, מה ששאלת קודם, של הפסיכותרפיה הגופנית על טיפול פסיכולוגי רגיל, מה עוד?
כן, כן, כן. אולי רגע, אז באמת אם נסכם, אז יש פה המון דברים ואינטגרציה של כל מיני גישות, אבל אז אם באמת מתוך כל הסקירה הזו, גם היסטורית וגם הסתכלותית שאנחנו, שאת עושה פה, אז בסוף תבוא מישהי שמחפשת טיפול נפשי.
כן.
והיא אומרת, טוב, רגע, אבל עדיין לא הבנתי, רגע, אם אני עכשיו באה לפסיכותרפיה גופנית, בגישת הביוסינתזה נניח,
כן.
במה זה שונה?
אז יש כמה הבדלים, נגיד, שאני יכולה לזהות, יכול להיות שיגיעו עוד כמה בהמשך לך או לי, אבל ככה, כמה דברים. אחד, טיפול פסיכולוגי רגיל במרכאות, נשען בעיקר על שיחה, כן? על דיבור, שזה ערוץ משמעותי מאוד, שגם בא לידי ביטוי בטיפול מסוג ביוסינתזה, אבל לא לכולם הערוץ המילולי פתוח כערוץ מאוד נגיש באותה מידה. נגיד, הוא פתוח עבורך, הוא פתוח עבורי, אנחנו מנהלות כאן בעיקר שיחה. אבל זה לא עבור כל אחד זמין באותה מידה, ואז מה יעשו האנשים שהערוץ המילולי לא הערוץ שהכי נגיש להם? מה? ויש מלא תכנים רגשיים שכלואים, כן, שם בפנים, וצריך לתת להם גם איזשהו מוצא ודרור, נכון?
יותר מזה, גם בעצם נחזור למה שאמרת בהתחלה, במקרים של טראומה,
נכון.
אז בכלל, כל המישור נכון. הוורבלי לא כל כך נגיש, או נכון. שהוא אין קשר בין זה לבין החוויה הטראומטית, שהיא בעצם גם גופנית.
נכון,
מאוד.
נכון, אוקיי. שהיא צרובה בגוף. אבל זה באמת במקרה של טראומה. בכלל, חוץ מזה, אבל מה שהיה חשוב לי להגיד, זה שבאמת צריך לתת את הדעת גם על אנשים, שהערוץ הזה, הערוץ המילולי, זה לא בהכרח הערוץ המרכזי שלהם. גם בלי קשר לטראומה, פשוט כי הם לא אנשים מאוד מאוד ורבליים, וגם להם מגיע גישה לחלקים העמוקים יותר שלהם. ואז אנחנו משתמשים בעוד ערוצים רלוונטיים ומשמעותיים עבורנו בטיפול מסוג ביוסינתזה. אנחנו מגיעים לרגשות שלהם, בין היתר, למשל, דרך תחושות גוף, או דרך דימויים, או דרך הנשימה, או דרך תנועה, וכו' וכו', כן? אנחנו כן נעשה קשר גם למילים, אבל זה לא בהכרח יהיה הדלת הקדמית עבור כל אחד להיכנס דרכה, כן? אז דיברנו על זה שהערוץ המילולי הוא לא בהכרח ערוץ מספר אחד אצל כל אחד. דיברנו על זה שבטראומה, החלקים המילוליים קווים. כן, ואז באמת לא תעזור לנו עבודה עם מילים או עם סיפור, בגלל
או עם רציונל.
נכון, בגלל שקרה משהו שהוא היה כל כך טראומטי, שהחלקים האלה קפאו או נכבו.
בא לי גם, סליחה שאני קוטעת, החלטת אולי איזושהי דוגמה על הפער הזה שבין הרציונל והוורבליות לבין החוויה הגופנית.
כן.
כדוגמה, עם מישהי שנפגעה. בעבר, רואה מישהו שדומה למי שפגע בה, אז היא יכולה להבין שהוא רק דומה, ושזה לא הפוגע, אבל הגוף שלה יכול להגיב עדיין, להיות בטריגר ולהגיב עדיין בעליית דופק, או בדיסאסוציאציה, או בשיתוק, או ניתוק. זאת אומרת, הגוף מגיב, וזה לא משנה שרציונלית היא מבינה שזה לא הפוגע.
כן.
זה גם באמת, גם אולי איזשהו, גם משהו שחשוב להבין, שכאילו גם אם אני מבינה דברים, זה לא בהכרח תמיד עוזר לי לשנות את החוויה, את הדפוס, את הפצע.
נכון. הספר באמת של ונדרקולק בעברית, נקרא נרשם בגוף, באנגלית, זה The body keeps the scores, כן? זאת אומרת, הגוף זוכר. הגוף עוגר בתוכו את כל הזיכרונות והטראומות, ולכן אנחנו צריכים וצריכות לעבוד איתו, כן? כי הגוף הוא זה שבתוכו נצרב ונרשם כל החוויות הקשות שעברנו בין היתר. וזה נכון גם, מה שאמרת עכשיו, שאם אנחנו רוצים ליצור אצל המטופל חוויית תיקון משמעותית, רחבה ועשירה, היא לא יכולה להישען רק על מילים. אלא ככל שנכניס פנימה יותר ויותר חלקים, היא גם תהיה אפרופו אינטגרציה יותר מחוברת ועשירה יותר, וזה גם דומה למה הופך למשל לזיכרון, אנחנו קוראים לנו המון דברים. אבל אנחנו לא זוכרים את כולם, נכון? כל הדברים שקרו לנו. מה בדרך כלל יותר נצרב אם תשאלי אדם, כאילו, זיכרונות משמעותיים שלו? את לרוב תגלי שהם מערבים בתוכם כמה שיותר תחושות, רגשות, חושים, כן? כאילו, היה ריח מסוים, שמעתי משהו, ראיתי משהו, כן? ככל שהחוויה תהיה יותר עשירה, ויותר רבה תחושים, תחושות, רגשות וכולי, כך זה יצרב יותר. אז על אותו משקל, גם כשאנחנו מגיעים לרגעים משמעותיים של, נקרא לזה תיקון, של פתאום איזו הבנה משמעותית וכולי, אם זה ישען אך ורק על החלקים המילוליים או תבוניים, נגיד, נקרא להם ככה, אבל אנחנו לא נהפוך את החוויה לחוויה עשירה יותר, גם ההיבט הבריאותי שלה, אז היא פחות תצרב. אנחנו רוצות ורוצים לייצר בטיפול מסוג ביוסינתזה, רגעים שבהם לאדם יש פתאום איזשהו רגע של חיבור מאוד מאוד עמוק לעצמו, ואנחנו ננסה לעגן את זה מלשון עוגן, בכמה שיותר חלקים שלו, כדי שתהיה לו חוויה עשירה מאוד של well-being באותו רגע. ואז זה רפרנס הרבה יותר חזק ורב ערך, כדי שהאדם יוכל לעשות לעצמו למשל ויסות ברגעים של דחק.
למשל, את יכולה לתת דוגמה לאיך... איך את יכולה לעשות באמת עבודה כלל רבדית כזו, ואינטגרטיבית בין החלקים השונים, כי מישהו אחר ישמע ויגיד, מה זה אומר חלקים שונים?
כן, נכון.
מה זה אומר מאוד רבדים? איך זה בא לידי ביטוי בתוך קליניקה? וברור שיש לזה כל מיני מופעים, וזה מאוד סובייקטיבי גם, תלוי מטופלת ומקרה וקשר, אבל נניח, אוקיי, איזושהי דוגמה של...
כן. אז אנחנו באמת, אז אנחנו מתייחסות ומתייחסים, גם באמת לחלקים, נקרא לזה קוגניטיביים לצורך העניין, שכוללים הבנה, עיבוד חשיבתי מסדר גבוה, דימויים, דמיון, תפיסה מופשטת, וכולי, חלומות וכולי וכולי, אידאות, ערכים, השקפות, זה חלקים נגיד יותר קוגניטיביים. חלקים יותר רגשיים, כן, מה הרגשות המרכזיים שנוכחים באותו רגע, נגיד אצל המטופל, בין אם רגשות כמו שמחה, התעלות, חיבור, אושר וכולי, וגם כמובן רגשות קשים יותר, כמו כעס, עצב, פחד, גועל, דחייה וכולי וכולי, וגם חלקים שקשורים לגוף ולמימוש, כן? להתנהגות, לאופן שבו האדם פועל, לאופן שבו עכשיו ניתן דוגמה, כפי שאמרת מקודם, אז למשל אני עובדת עם מטופל או מטופלת בקליניקה, ופתאום הגיעה איזושהי הבנה מאוד מאוד משמעותית, כן? פתאום האדם עשה חיבור בין משהו שקרה לו כאן כרגע, ביני לבינו, ביני לבינה, זה פתאום מזכיר לו את האינטראקציה שלו מול אנשים משמעותיים אחרים בחייו, או אופן שבו הוא מביא את עצמו בעוד מקומות בעולם, הוא פתאום רואה שזה דומה, שיש כאן איזשהו דפוס, אוקיי? עכשיו, אנחנו רוצים לעזור לאדם להתבונן ברגע הזה בתוכו, בין אם זה רגע קשה יותר, ובין אם זה דווקא רגע טוב, חשוב, מחובר, מקורקע, אנחנו רוצות ורוצים שכמה שיותר הוא יוכל להבין ולהרגיש את זה באופן המלא ביותר. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו, כשהרגשת, שאני למשל לא רואה אותך, כן?
והבנת גם שהחוויה הזו קורית לך בעוד מקומות.
בעוד מקומות, נכון.
שבאופן... זה לא ספציפי באמת רק מולך.
נכון.
זה כבר הכרה, וזה הכרה תודעתית.
נכון, נכון מאוד. אז זה בעצם דומה מאוד לאופן שבו הבוס שלי נגיד לא רואה אותי, או הבת הזוג שלי נגיד לא רואה אותי לצורך העניין, או אחד ההורים שגידל אותי למשל לא רואה אותי וכו' וכו'. אוקיי. וכשזה ככה בשבילך, מה קורה לך בתוך הגוף? לאן זה לוקח אותך פנימה? מה מאוד מאוד נוכח כרגע? אז למשל הוא ידבר איתי על איזושהי תחושה של קיבוץ. הוא מרגיש איזושהי תחושה. איפה הקיבוץ הזה קורה? נגיד בכתפיים. מה קורה לכתפיים? מתכנסות פנימה. וכשהן מתכנסות פנימה, מה קורה לנשימה שלך? הנשימה נהיית יותר שטוחה ורדודה. כשנהיית יותר שטוחה ורדודה, מה אתה מרגיש קורה נגיד לפוקוס שלך? כן, אתה יותר ממוקד, משהו נהיה יותר מאופל, יותר מאופל. כשזה נהיה יותר מאופל, אז איזה רגש זה לוקח אותך פנימה? אני מפחד. כשאני מפחד, מה קורה לי כשאני מפחד? אז אני מרגיש קטן, ואני מרגיש מקובץ, ושאין לי ערך. אוקיי. וכשאתה מרגיש וכו' וכו', כן? אנחנו מעגנים ומעגנות את הרגע הזה כמה שיותר, גם בתחושות גוף, גם ברגשות, גם בדימויים, גם בחוויות וכו'. עכשיו ננסה לקחת אותו לצורך העניין חוויה הפוכה. אוקיי, בוא ננסה לחשוב מתי זה הרגיש לך ההפך מזה. מתי, אם פה הרגשת שלא רואים אותך, שאתה קטן, שאין לך ערך, שמקבצים אותך או מקטינים אותך לצורך העניין, מתי זה הרגיש? אוקיי, זה הרגיש הפוך כשהיה איזשהו יום שהצעתי איזשהו משהו, נגיד, בפרזנטציה, בעבודה, וכל אמרו לי, וואו, איזה רעיון, איך לא חשבנו על זה קודם? Mm-hmm. נגיד, כן, צריך, אוקיי. כשזה היה ככה, איך הרגשת בגוף? הרגשתי שאני מזדקף, כאילו שהעמידה שלי יותר זקופה, הרגשתי שהכתפיים שלי יותר מתיישרות, או אפילו קצת הולכות החוצה, אוקיי, ואז איך הייתה הנשימה שלך? היא הייתה הנשימה יותר עמוקה, יותר רחבה, יותר גדולה, ומה עוד הרגיש לך ככה זקוף, נוכח, עמוד השדרה, אני זוכר גם את הכתפיים וגם את עמוד השדרה, אוקיי, וכשזה ככה, איך הרגליים? מקורקעות. איך הרגליים שלך מרגישות כרגע, מרגישות טוב? אוקיי, זה מרגיש לך ככה, לאיזה רגע שלוקח אותך פנימה, אני מרגיש הרבה יותר חזק, הרבה יותר מסוגל, הרבה יותר עם ערך וכו' וכו'. זאת אומרת, מה שאנחנו מנסות באותו רגע, זה ליצור לו רגע עשיר, בכמה שיותר התבוננויות שלו על חלקים שונים שקיימים בתוכו ומחוברים. ואי אפשר להפריד ביניהם. אי אפשר להפריד בין תחושת זקיפות הקומה, העובדה שהנשימה הפכה להיות עמוקה יותר, העובדה שהרגליים מרגישות יציבות יותר, ובאופן כללי הוא מרגיש יותר חסון או חסין וכולי, לבין העובדה שהוא מחובר כרגע לתחושת הערך שלו, ואז החוויה גם זכורה לו בתור חוויה של הצלחה ומסוגלות, נגיד בעבודה, ואולי לא רק. כל הדברים האלה ביחד. ולכן, בפעם הבאה, נגיד, בשאיפה, כשהוא שוב ירגיש, נגיד, קטן, מחובץ, שמישהו עוד בקטים, הוא רגע, זה מוכר לי, זה כבר, התחושה הזאת מוכרת לי. וכשזה ככה, אני כבר יודע שזה לוקח אותי לאנשים, אבל אני יודע שזה לוקח אותי לקיבוץ. אוקיי, בוא ננסה עכשיו להזכיר לעצמי את הקצה השני של החוויה הזאת, ולמה זה דומה, אפרופו פסיכותרפיה גופנית, מה אנחנו עושות פה בעצם? אנחנו נעזרות, כן, אבל אנחנו גם נעזרות בעיקרון המארגן של הגוף, שזה אמר רייך, שזה של קיבוץ והתרחבות. הרי כל תא ותא בגוף שלנו, לא רק הלב, כן, גם הריאות, גם כלי הדם, מתכווץ ומתרחב, מתכווץ ומתרחב. אנחנו נעים בין קיבוץ והתרחבות כל הזמן, זה העיקרון המארגן שלנו. ואם זה העיקרון המארגן הגופני שלנו, למה שהוא לא יהיה גם העיקרון המארגן של בריאות נפשית? ואם זה ככה, אנחנו בעצם דרך ההבנה הזאת של איך הגוף עובד, אנחנו מלמדים ומלמדות את הנפש, שאחרי קיבוץ יכולה גם להגיע התרחבות, ואנחנו אפילו יכולות לעזור לה להגיע, כאילו באופן פרו-אקטיבי. ופה נכנס מה שנקרא self-regulation, ויסות עצמי של האדם, שגם אם נתקעתי במקום המאוד מאוד טראומטי, מקובץ, מפוחד, קטן, מוקטן וכולי, אני יכול גם לעזור לעצמי, לחזור למקום עם ההתרחבות, עם ההרפיה, מה שנקרא מהסימפתטי, מהמקום של מערכת עצבים מגויסת, מתוחה, נכונה, דרוכה וכולי, למקום של הרפיה, הזנה, נינוחות, התרחבות וחוזר חלילה, כן?
אז בעצם יש פה גם, כמו שכבר אמרנו, אבל התבוננות כלל רבדית.
נכון.
ובעצם אם בטיפול, אחד מהדברים המשמעותיים בטיפול נפשי, נראה לי אולי בכל הזרמים באיזושהי כן. מידה, זה היכרות.
כן.
היכרות, להבין אם אני בן אדם מרצה, אז יש לזה קשר. לילדות שלי, אני לא מרצה רק בתוך הטיפול, זה עוד מופע של זה, וזה קורה לי בעוד מרחבים, נניח. נכון. אז זה לא רק היכרות שהיא תודעתית,
כן.
אלא זה היכרות שהיא גם רגשית, והיא גם גופנית,
כן.
והיא גם תודעתית.
נכון.
והדיאלוג, או טריאלוג, סתם, כי זה כבר יותר באמת יפה, מרובד כן. אחד, בין השכבות האלו.
נכון.
בין הרבדים האלו, אני יכולה להבין שיש דיאלוג, או קשר, או גם בעצם להכיר.
כן.
כי בכלל לא הכרתי, אבל פתאום אני מרגישה שזה כמו איזושהי מפה.
נכון.
אני יודעת פתאום שכשיש לי גוש בגרון, זה אני כבר מזהה שזה, אני מרגישה את זה כשפולשים לי לגבול, או שאני לא מצליחה להציב
כן.
גבולות בריאים, אז יש לי גוש בגרון.
כן.
אז פתאום רגע, רגע, אני ממש זוכרת איזה רגע כזה מכונן שהיה לי, שפתאום התחלתי לשים לב, שבאמת, כל פעם שיש לי פלישה על הגבול, יש לי גוש בגרון. ופתאום זה היה, בגלל שהרבה פעמים לא הצלחתי לשים לב, מתי פולשים לי, או מתי אני לא מצליחה להציב גבול, אז פתאום כשיכולתי לעשות הקשר לגוש בגרון, יכולתי יותר לשים לב לזה. בעצם ההיכרות שלי עם עצמי העמיקה דרך עוד פריזמה, שהיא לא שכלתנית, היא ממש היכרות סומטית.
נכון.
היכרות עם החישה של הגוף שלי והקשר של זה לחוץ, לרציונל, זאת אומרת, כל השיח הפנימי הזה שקורה לי.
כן.
אז זה אחד, שזה אולי שונה בעצם, מטיפול פסיכולוגי קלאסי, למרות שגם בפסיכולוגיה היום כמובן יש המון 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 זרמים והשפעות כבר, והדברים מתכתבים. ושתיים בעצם, זה גם את אומרת, לעשות איזשהו גשר, אם אני יכולה לזהות מקום שבו יש לי התרחבות, איך אני יכולה בצורה אקטיבית להביא אותו אל תוך מקומות שבהם אני בדרך כלל נוטה להיות בקיבוץ.
נכון. אנחנו לומדים מהעקרונות המארגנים של הגוף, פסיכותרפיה גופנית בעצם גם אומרת, ובצדק אומרת, אם הנפש משפיעה על הגוף, כן? זאת אומרת, זה חוזרות לפרויד ולשרקו ולז'נה, אז גם הגוף יכול להשפיע, זה דו-כיווני. אז אם אנחנו גם נעבוד עם הגוף של האדם, שוב, בין אם כי טראומה, או חלקים מילוליים לא בהכרח זמינים, או מאוד כל מיני סיבות, ואו כי למשל עוד משהו שחשוב להגיד בהקשר של פסיכותרפיה גופנית, ואם נגיד התכנים, שבעצם מעסיקים את האדם ומעסיקים אותו הרבה הרבה לפני שהוא מסוגל לזכור, הם בעצם נוצרו כאיזשהו פצע שקרה בתקופה פרוורבלית, לפני שהיו מילים. התחלנו לדבר מתי? בגיל נגיד שנתיים, משהו כזה, אבל עד אז מה? כאילו עד אז שנתיים מאוד מאוד משמעותיות, בטח לפי פרויד, של הרבה מאוד חוויות שאגרנו ועצרנו בתוכנו, ולא היו לנו עדיין מילים לבטא אותם, אבל עדיין יכולנו להרגיש ועדיין יכולנו לחוש, וידענו להגיד מתי המבט שמתבונן בנו הוא מבט אוהב, חומל, או להפך מבט כועס, או מבט מאיים וכו' וכו'. זאת אינפורמציה מאוד משמעותית, אבל לא היו לנו עדיין מילים. אז מה? אז ההנחה בפסיכותרפיה גופנית זה שלתכנים פרוורבליים מילים לעולם לא יצליחו לדייק ולהגיע לעומק החוויה הפנימית של האדם, בגלל שמה שהוא עבר אז קרה לפני שהיו לו מילים. אז שום מילה לעולם לא תצליח לדייק. אז הקשר הטיפולי מתקיים לא רק דרך המילים, אלא גם דרך חוויה גופנית שבכלל לא, אגב, חייבת לערב מגע, כן? אבל מספיק מה שקרוי בביוסינתזה, ערוצי הקשר המשמעותיים שיהיו לנו זמינים עם המטופל, בין היתר קשר העין שלנו, האופן שבו אנחנו מתבוננים, האופן שבו אנחנו מחכים בקוף באיזשהו מקום, נגיד, את הסינכרון שנוצר בינו לבין, נגיד, האם, כן? אותה attunement, מה שנקרא, כן? התכוונות או התכווננות שהאם עושה עם התינוק, או לא רק האם, כן, הדמות המשמעותית המטפלת, עושה עם התינוק שבעצם הוא מתכוונן לנשימה שלהם, ונוצר ביניהם קשר וסינכרוניזציה באמצעות קשר העין, באמצעות העובדה שהיא, נגיד, הוא מרגיש את הדופק שלה, את הנשימה שלה, אז הוא מבסט את עצמו ואת הנשימה ואת הדופק שלו לפי הדופק שלהם. כל הדברים האלה הם חוויה גופנית, וגם חלק ממי שהגיעו מהזרם המרכזי של הפסיכולוגיה, כל למשל ויניקוט, שהיה...
נכון, זה ישר עלה לי.
בדיוק. הוא היה רופא ילדים בריטי, הוא גם היה פסיכואנליטיקאי, של מבוגרים ושל ילדים, והוא דיבר הרבה מאוד על זה, שקודם כל ההזנה, עוד לפני ההזנה של חלב, האם, כן, וכולי, יש הזנה של קשר העין ושל קרבה. ושוב, כל הדברים האלה, כל ערוצי הקשר האלה, קרו והיו כל כך משמעותיים, עוד לפני שהיו לאדם מילים. אז מה יעזור טיפול שמבוסס אך ורק על מילים, אם אנחנו בעצם מדברים על דברים שנוצרו בתקופה פרוורבלית של התינוק.
שבעצם יש שם איזושהי חוויה, שהחוויה הזו היא חוויה רגשית וגופנית.
נכון.
והרבה פעמים בכלל לא תהיה, לא יודעת אם זו מילה, ממוללת, מתומללת.
כן.
זאת אומרת, אולי זה לא רציונלי שאני מרגישה שהבן זוג שלי לא יודעת, בכוונות לא טובות כלפיי, אני זורקת, כי זה לא קשור בהכרח באמת לאיזה משהו יבש בחוץ, יש פה איזושהי הוויה. איזושהי תחושה פנימית שהיא באמת פרוורבלית, ואז את אומרת, בתוך המרחב הטיפולי, זה בעצם גם בכלל לשים התכוונות.
כן.
התכוונות להתייחס לא רק למה שנאמר,
נכון.
אלא התכוונות להתייחס להוויה ולהחזקה,
נכון.
של המטופל המטופלת,
נכון.
של האנרגיה בינינו, של האנרגיה בחדר, וההחזקה הזו בכלל להתייחס אליה.
כן.
ואיך זה מרגיש כשאת יושבת ככה,
נכון.
ואיך זה ירגיש לך אם תשבי?
נכון.
אולי אחרת, האם את רוצה לשבת אחרת?
נכון.
איך בא לך לעשות או לפעול כשאת מרגישה ככה? יש רצון לגוף להיות במשהו אחר, בתנוחה אחרת?
נכון. זה מאוד משמעותי מה שאת אומרת עכשיו, ואני באמת רוצה לתת דוגמה. גם לשימוש שלנו כפסיכותרפיסטיות גופניות, בכל ההיבטים הלא-ורבליים, גם בהתבוננות האבחונית על המטופל, זאת אומרת, אנחנו נסתכל על כל מיני סוגים של אינפורמציה שלאו דווקא יתבוננו בהם, או ייקחו אותם בחשבון כמידע בעל ערך, בטיפול פסיכולוגי רגיל במרכאות, כמו למשל שוב, האופן שבו האדם יושב, עומד, באיזה אופן הוא נטען באנרגיה ופורק, אם בכלל, איך דפוס הנשימה שלו, האם יש לו פוקוס בעין או לא, מה קורה מבחינת, שוב, האופן שבו הוא עושה קשר, מתי הוא עוצר, מתי הוא מתנתק וכו' וכו', ולא פחות חשוב, מה קורה לנו גופנית מול אותו מטופל. זאת אומרת, החוויה הסומטית שלי, הגופנית שלי כמטפלת, מול האדם הספציפי הזה. זאת אומרת, מה קורה לי? אני מתנתקת, כן או לא? אני כאילו בפוקוס, כן או לא? מה קורה לנשימה שלי בנוכחותו? האם אני פתאום מתכווצת? ואם כן, מתי? ולמה דווקא בנוכחותו וכו'. זה מאוד מאוד חשוב. ואת צודקת
וזה
לגמרי.
וזה גם קשור אולי להתייחסותי.
כן.
זאת אומרת, יש קשר למה שאני מרגישה.
כן.
זה לא כמו, אם נחזור רגע פרויד, אני טבולה רסה, אני דף חלק, והמטופלת כן. משליחה עליי.
נכון.
אלא רגע יש המון רלוונטיות למה שאני מרגישה, כן. כי זה עוד מידע.
נכון. שאני כמובן צריכה, כי יש את מקצוע לדעת להבחין מתי זה שלי ומתי זה שלו.
איפך, זה כאילו עיקר העבודה כל
כן,
הזמן.
כן, כאילו, וזה מה בעצם, מי פה משליך על מי, ואם לא נכנס לי פנימה איזשהו מידע שבכלל לקוח מהחיים שלי, ואז אני עושה העברה נגדית. אבל מעבר לזה, את צודקת לגבי העניין של התכוונות שאפשר לייצר מול המטופל, שוב, לא רק דרך המילים, אני רוצה לתת דוגמה. לפני שנים, כשעוד הייתי בשלב הפרקטיקום, אז עודדו אותנו מאוד בשעתו, ואני שמחה שעשו את זה, ללכת ולהתנדב כמטפלים ומטפלות תמורת הדרכה, במקומות שהם יותר קרובים לנו מבחינת האג'נדה. גם אני כמוך, העולם של מגדר, ולתמוך בנשים ועצמת נשים, היה תמיד קרוב מאוד לליבי, ולכן הצלחתי בסופו של דבר להגיע דרך רווחה של עירייה מסוימת, למחלקה של מניעת אלימות במשפחה. והם נתנו לי בעצם איזשהו חדר, והייתי מגיעה לשם אחר הצהריים אחד השבוע, פוגשת כמה נשים, שבעצם הייתי מטפלת בהן כמובן בהתנדבות, מורת הדרכה. ואני רוצה לציין מפגש אחד, לדעתי המפגש הראשון עם אחת מהן, שהגעתי, וכל מה שעשיתי היה לשבת מולה על כיסא, יש לה על כיסא, מעניין כיסא, ופשוט שאלתי אותה, זה יותר יתאים לך אם אני אשב קצת יותר קרוב קרבת הכיסא או קצת יותר רחוק, אם אני אשב בזווית, 45 מעלות או ממש מולך, ככה או ככה, והיא פרצה בבכי.
וואו.
כן. וניסיתי להבין מה קרה ולאן זה לקח אותה באותו רגע, והיא אמרה לי, אף אחד אף לא שאל אותי מה נוח לי. כאילו, וזה משהו שאם הייתי, את יודעת, עושה אינטייק ושאלת אותה את כל השאלות החשובות והרלוונטיות, אבל הרקע שלה וכו' וכו', אבל לא הייתי עושה את החוויה המאוד פשוטה הזאת של לעשות את ההתכווננות הגופנית שלי מולה, של כמה קרוב נוח לך, איך נוח לך שנשב, יותר אור, פחות אור, יותר, כל הדבר הזה כאילו של, את יוצרת התכוונות דרך המרחב ובו האופן שבו את נמצאת פה עבור האדם האחר, כל כך נגעה בה, כי זה סימן עבורה מישהו שמתכוונן ומכוון את עצמו לצרכים שלה. וזה משהו שרק באמצעות מילים, אני לא חושבת שאפשר היה להשיג.
בעצם בכלל התייחסות גם פה, באמת כלל רבדית לחוויה הפנימית.
נכון.
ולריפוי.
נכון.
כאילו, אני יכולה להביא הבנה כל כך ההמומנט כזה.
כן.
הבנה מאוד מהותית, שבעצם פתאום להבין שאף פעם אף אחד לא היה בטיונד כלפיי,
כן.
לגבי מהם הצרכים שלי, ואף פעם אף אחד לא התאים את עצמו לצרכים שלי, או דאג שיהיה לי נוח, וכמה מידע,
כן.
וגם כמה הוא מתוך מקום רגשי, זאת אומרת, לא רק מתוך איזה סיפור ושיח ורבלי, אלא ממש ממש, ובו ברגע,
כן.
ממה שקיים עכשיו, שזה גם מאוד ביוסינתטי.
ממש, נכון, נכון.
רק מי לשאול, איך נעים לך?
איך נעים לה, ועם הגוף, ואם אני אשב בזווית כזאת, זווית כזאת, כזאת, קרוב רחוק, זה הכל.
וזה אולי באמת להסתכל בכמה רבדים של תדר, לא רק הסיפורי הוורבלי, אלא גם באמת הרגשי, וגם הגופני, וגם הסביבתי, זאת אומרת, איך זה בשבילך ככה, ואיך זה ככה, והתייחסות שהיא בכמה מישורים.
נכון.
אז אני רוצה רגע באמת שככה נתכנס פה לקראת איזשהו סיכום, למרות שזה באמת כל כך גדול ו...
כן, זה עולם
ומלואו. ומעניין, כן. מעניין, איזה כיף זה, אני מרגישה בשיעור פרטי. זה נורא נחמד לי.
תודה.
ותמיד אני מזמינה גם את המרואיינות, את האורחות, קצת לספר על עצמן גם מתוך הסיפור האישי, אם וכמה שמתאים לך.
אוקיי.
אני, כאילו יש לי את הסיפור האישי שלי, שאני מאוד אקטודרמית, תכף אולי ניגע במה זה אקטודרמית, כן. ככה בזה, אבל בעצם, וגם את. כן. זה מאוד ניכר, אני לא צריכה... אני לא צריכה לשאול אותך. או כאילו זה מאוד ברור. בעצם אקטודרמית, זה, את תסבירי את זה טוב ממני, את מורה, אני עדיין בכיסא התלמידה.
נראה לי שדווקא יודעת להסביר מצוין.
לא, נראה לי את עדיין תסבירי את זה טוב יותר, כן.
אוקיי, אז בעיקרון, שוב, אנחנו בביוסינתזה, מכיוון שההתבוננות שלה היא התבוננות על חיי הרחם. ולא רק מהרגע שהתינוק נולד כשוב, אינפורמציה משמעותית ברבת ערך, אז אנחנו מתבוננים ומתבוננות על משהו שהוא קיים, שבעצם באחד השבועות די הראשונים, הנבט של העובר מתחיל להתמיין לשלושה רבדים, שנקראים אקטודרם, מזודרם ואנדודרם. ומתוך שלושת הרבדים האלה, מתמיינות שלוש מערכות שונות של איברים בגוף. כן, מהמערכת האקטודרמית, מתפתחים האור ואיברי החישה, וכל מה שקשור לתפיסה של אינפורמציה שאנחנו מקבלים מסביבנו, כן? מהאנדודרם, שהוא השכבה האמצעית, מתפתחים כל האיברים הפנימיים, כן? כמו מערכת העיכול שלנו למשל, ומתוך המזודרם, השריר והשלד, כן? וההתבוננות שלנו, כהתבוננות... אמרנו מקודם אינטגרציה, ההתבוננות שמחוברת היא כיצד אפשר, דיברנו על רגע עשיר ומרובד עבור האדם בתוך הטיפול, ואנחנו רוצים שרגע כזה יכלול מידע שמגיע משלושת הערוצים האלה גם יחד, ושהאדם ירגיש באותו רגע גם שהוא מבין משהו, גם שהוא מרגיש משהו, וגם שהוא פועל לפי מה שהוא מבין ומרגיש, כן? דרך שלושת הרבדים האלה. אז כשאת אומרת ששתינו אקטודרמיות, את בעצם אומרת ששתינו אוהבות מאוד לשאול, לחקור, להתנסח, לדייק את המילים שלנו, לקרוא.
כאמור, הערוץ הוורבלי, כן, הוא כן. מאוד מאוד פתוח נכון. לנו. ו... נכון. ובעצם, אז זה אינטגרציה שבין הגוף לנפש, אז אם נאמר שאקטודרם זה שכבת האור, החישה,
דמיון, תפיסה.
הדמיון, התפיסה, היצירתיות, וכן, גם בעצם שכלתנות.
נכון.
אז, ואז אני אחזור רגע לסיפור האישי, אולי זה גם למה אני מאוד, שאלת אותי למה פודקאסט, אני כזה, כן. כי אני לא אוהבת לקצר, אני לא טובה בזה. סרטון בטיקטוק 10 דקות, אני לא מצליחה, כאילו, זה קשה לי, גדול עליי.
כן.
כל איזה, וגם הפרק הזה, כי זה מאוד להיכנס לעוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, כן. כי זה אינסופי, וזה נורא נכון. מעניין. אז שתינו מאוד אקטודרמיות.
נכון.
וכשאני חוזרת להזמנה אולי, לאינטגרציה שבין הסיפור האישי לבחירה כן. המקצועית, לתפיסות בחיים, אז שבעצם את מאוד אקטודרמית, את מאוד, את היית אחת המורות, את מאוד, שוב, מאוד מלא ידע, מלא 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 ידע, הכל ידע והכל באינטגרציה, בין הידע על איך זה פה ואיך זה שם ואיך זה, כל היה נורא עמוס בידע בשיעורים, שאני מאוד נהניתי מזה, אני כן, כאילו טוב, מאוד
אני
אוהבת
שמחה.
את זה.
זה
ואז רגע, זה מעניין, רגע, איך אישה מאוד מאוד שכלתנית,
כן.
פתאום הולכת לפסיכותרפיה גופנית, וכמו כן. שאמרת קודם פעם קו לראש, הייתי לוקחת כדור.
נכון.
וגם אני, הרי,
כן.
מאוד במקום הזה, ואיך הלכתי למקום הגופני. אבל אצלך זה יותר מעניין כרגע. אז אפרופו השם של הפרק, מהראש לגוף ובחזרה, ואולי זה גם בא לי, אם אנחנו כבר כל הפרק באינטגרציה, סקינן, אז גם מהראש לגוף ובחזרה אצלך, אבל בעצם אולי גם בציר הזה של ההסתכלות על בריאות הנפש, והסקירה הזו שעשינו עכשיו, איך זה התחיל מתוך גוף נפש?
כן.
אולי התרחק, ואז חזר.
ואז חזר, נכון.
ואיך זה אצלך, ואיך כן. את הגעת לזה, אם בא לך, כמה שבא לך.
כן, קצת, אני חושבת שקיבלתי, אני אגיד שהייתי כפסע מלהירשם ללימודי ביבליותרפיה.
איך?
ביבליותרפיה, כן, דרך טקסטים, כן, כמו ביבליוגרפיה, כן. אז דרך ספרים ודרך טקסטים, עבודה, כי זה באמת הקמפורט זון, זה אזור הנחות שלי. וברגע האחרון, ממש ברגע האחרון, גם הייתי באותה תקופה בטיפול אצל מי שעוסק ברפואה סינית, ושקעתי איתו בשיחה סביב הנושא הזה של טיפול, והוא אמר איזשהו משהו שפתאום הדליק לי את האפשרות של דווקא טיפול דרך הגוף, ויצרתי קשר עם מי שהיה אז קולגה שלי כשלימדתי בסמינר הקיבוצים, דוקטור אסף קידר, ניתן לו קרדיט, שהיה גם בשעתו מורה בתוכנית, בתוכנית ההכשרה למטפלים בגישת ביוסינתזה, הוא מלמד מיינדפולנס, וגם היה מרצה בסמינר הקיבוצים, מרצה בכלל יחסים בינלאומיים, אני זוכרת נכון, וגם הוא אמר לי כמה מילים משמעותיות ככה שהשפיעו עליי בהקשר הזה. ואני חושבת שבגלל שהלכתי ללמוד את זה בשלב יותר מאוחר בחיים שלי, כן, כבר אחרי תואר ראשון ותואר שני, דברים שעשיתי בעבר, אז כבר בתחילת שנות ה-40 לחיי עשיתי את ההסבה לפסיכותרפיה גופנית, ורציתי שזה לא יהיה מתוך אזור הנוחות. רציתי ללכת למקום שהוא לא המיידי והנגיש ביותר עבורי, וזה אחד הדברים שהובילו אותי. אני חושבת שעוד משהו זה חוויה שקרתה לי בזמן הלידה של הבת שלי, שהייתה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, כי בעצם נכנסתי לסוג של קריסת מערכות, וזה מאוד השפיע על התפיסה שלי ועל ההתבודנות ועל הקשרים בין גוף לנפש, וגם על איך מתחילים חיים, וגם למה זה מאוד מאוד משמעותי, חוויות כאלה. גם זה מאוד מאוד השפיע עליי, ואני חושבת שאולי גם התבוננות על בריאות, עוד בכלל, במובן המלא והשלם של המילה, אצל עוד אנשים שהיו חשובים לי וקרובים אליי, וגם אצלהם הסתכלתי בקשרים האלה, הלא מיידיים, שבטח לא הכיוון שגדלנו עליו כילדים, כן? היה דגש מאוד מאוד גדול על הראש, ועל לקרוא ועל להשכיל וכולי. זה עדיין משהו שמאוד מאוד חשוב לי, אבל אני מכירה בזה, תודה לאל, שיש בנו עוד חלקים, ומאוד מאוד חשוב שהם יהיו חלק מ-well-being, ומשם התחיל המסע שלי, מהדברים האלה, שאני מאוד מאוד שמחה עליו ומאוד מוכירה. תודה.
איזה יופי.
תודה.
זה בעצם לעשות גשר.
נכון.
בין הערוץ הזה שהוא כל כך נגיש ופתוח לך, וגם מקבל יותר עדיין את אולי, ככה לפחות בדמות שאני...
כן, את המקום שלו.
את הבמה ואת זה, אבל דרכו לעשות גשר לגוף. נכון. וזה שוב פעם המקום הזה של באמת לראות בהגנה גם משאב, וזה ערוץ שפתוח, אז... אז למשל, אני מאוד, גם כמטופלת וגם כמטפלת, הגישה שלי לגוף היא באמת דרך הראש, זאת אומרת, אז איפה זה בגוף, איך זה מרגיש, איך זה נראה, יש לזה צורה או צבע, אז כן, פתאום זה לקח אותי גם קצת לשם.
אבל את צודקת, נועה, זה מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, וזה אולי עוד מילה אחרונה על ביוסינתזה, שזה לא טיפול פרוטוקולי, וזה לא ייראה אותו דבר אצל מטפלים שונים, גם אם שייכים לאותה גישה. ויש משמעות מאוד מאוד גדולה להדגשים הסגנוניים הייחודיים ולחוזקות שמביא איתו המטפל או המטפלת. אצלך זה לא ייראה אותו דבר כמו אצל חברה או חבר שלמדת איתם, גם אם למדתם באותה כיתה אצל אותם מורים. אבל את מגיעה עם סל שלם של חוזקות ושל איכויות ומשאבים שמאוד ייחודיים לך, ובטוח יקבלו את ביטויים גם בסוג הטיפול שאת נותנת למטופלים ולמטופלות שלך, וגם זה משהו שחשוב מאוד לקחת בחשבון.
כן.
בטיפול מסוג כזה.
שמתייחס גם בעצם לניצוץ הקיים במטפל או במטפלת
נכון.
עצמה.
נכון.
וזה רלוונטי, וזה גם שוב פעם מקום הדיאלוגי.
נכון.
וההתייחסותי, שיש לזה רלוונטיות.
כן.
וזה דינמי, וזה סובייקטיבי, ובעצם, וגם אצלך, אז באמת המקום הזה של האקטודרם, אז חלטנות, ואז הבקשה ללכת לגוף ולעשות את זה דרך המשאב ודרך המקום הזה, אני מניחה גם.
נכון. העניין של הגוף, אני גם רק רוצה להגיד, המישור המזודרמי, המישור של הגוף, אבל הוא גם המישור ההתנהגותי של פעולה בעולם, וזה אולי עושה קלוז'ר עם העובדה ששתינו נגיד אקטיביסטיות.
נכון.
כן? אז פה נגיד העניין האקטודרמי של ערכים, של השקפות, של חזון, של דברים שאנחנו מאמינות בהן, כמו דמוקרטיה נגיד, או פמיניזם, או דברים כאלה, יקבלו ביטוי גם רגשי, אנחנו מתחברות לזה רגשית, זה מזין אותנו, זה חלק, זה מאשר לנו את התחושה של מי שאנחנו, מה שאנחנו מאמינות בו, נכון. מה שנותן לנו תחושה של חיבור פנימי עמוק, אבל גם של עשייה בעולם, כן? של לצאת מעבר לגבולות הקליניקה, ולהיות אדם שפועל, כאילו, כדי לעשות, כמו שאמרת, כדי להרבות טוב, לא רק בין דלת דמותינו, כאילו, בתוך חדר הקליניקה, אלא גם בעולם עצמו, כאילו, אז להיות אדם טוב.
אפילו לא חשבתי על זה, האמת, שבאמת, דרך, הנה, שזה, זו דוגמה יפה. כאילו ממש, דרך האקטודרם, דרך המחשבה, הערוץ הזה שמאוד נגיש, כן. לי לפחות ולך, אז אנחנו מצליחות גם להביא ביטוי לפעולה.
נכון.
גם אם זה רעיונית, זאת אומרת, אבל יש פה גשר.
נכון.
שזה המהות, זה לא לשבור הגנות, זה, נכון. זה לעבוד איתן, דרכן, באמצעותן.
נכון.
שזה משמעותי מאוד. יש. נכון. וואו, אז ככה אנחנו בסוף, ואני רוצה לשאול לפני שנסיים, אם יש עוד איזה משהו שהיית רוצה שנוסיף, או שאת הוסיפי יותר נכון.
אני חושבת, אני רק אגיד, אני אזכיר דמות שהיא דווקא לא מגיעה מעולם הטיפול, היא מגיעה מעולם החינוך, אבל החינוך, הפדגוגיה הביקורתית, פאולו פררה.
שוב פעם את השם?
פאולו פררה, הוא היה ברזילאי, הוא היה שר החינוך של סאו פאולו בברזיל, אם אני זוכרת נכון. והוא ייסד זרם חינוכי שנקרא פדגוגיה ביקורתית, שזה גם עבורי תמיד חיבר בין חינוך לבין עמדה אקטיביסטית בעולם. ואחד הטקסטים היפים שלו נגמר במשפט, אינני חסר עונים. כאילו, כשאני פועל את הפעולה שלי כדי לעשות שינוי, והוא עשה המון שינויים, הוא היה אקטיביסט אמיתי, במלוא מובן המילה, אז תחושת אני לא חסר עונים, מתחזקת, ואני רוצה להגיד את זה גם עבור מטופלים, כי מטופלים, נגיד בטראומה, התחושה המרכזית היא תחושה של חוסר אונים. ככה שכשאנחנו מחברים ומחברות אותם, גם לערכים שלהם, וגם לרגשות שלהם, וגם לפעולות שהם רוצים לפעול בעולם, אנחנו עוזרים להם להתרחק מהמקומות הטראומטיים של חוסר האונים, חוסר היכולת של השיתוק, של הקפיאה, לעבר מקומות של מסוגלות, של ערך, של פעולה וכו'. אז כאילו אני רוצה להגיד, בעיניי טיפול במובן המהותי הוא אקט פוליטי, לא במובן הצער הפוליטי של שמאל ימין ומפלגות, לא. במובן העמוק של יחסי כוחות, לתת לאדם כוחות כדי לעשות טוב ולא להרגיש חסר עונים וחסר ערך.
מדהים. זה כן, אז בעצם שגם בטיפול זה בעצם אקט פוליטי.
נכון. עבורי כן, עבורי זה אקט פוליטי.
עדי ויניצה, וואו, איזה כיף שבאת. ממש 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 תודה.
בשמחה.
זה היה לי מעשיר מאוד כמטפלת בתחילת דרכה וכבת אדם.
תודה רבה, ותודה שהזמנת אותי גם.
תודה שבאת, אני באמת לא חושבת שיש בכלל הרבה פרקים שככה מנגישים ככה סקירה כזאת, ומה זה אומר, ואולי פיינלי כל פעם שמישהי תשאל אותי, מה זה פסיכותרפיה גופנית? אני פשוט אשלח לה את הפרק. תאזיני, תחזרי אליי אם את מעוניינת. אז ממש ממש תודה, אני כל כך מעריכה אותך, ואת פועלך, ואת הדוגמה שאת מהווה, בעיניי בכלל, כמורה בצוות, ועבורי בפרט. ותודה.
תודה לך ותודה שהזמנת אותי, היה ממש כיף.
יש גם לי.
תודה שהייתן איתנו. באם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתראה ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיק טוק בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב. נתראה בפרק הבא.